הרי היה כנס של 100 שקל, אני צריך לספוק את הכנס שלך? הוא אומר לו, אני אמרתי לך לשלם לי? אמר לך, אני לא משלם, אתה שלמת, שלמת. אנחנו עוד נדון בעניין הזה אחר כך. אז כתוב גם כן בגמרא שם, ורשאים בני העיר להתנות על המידות ועל השערים, ועל שכר הפועלים, ולהסיע על קיצתם. מסביר רש"י, לקנוס את העובר על קיצת דבריהם, להסיעם מדין תורה. וכן איתה בהרחבה, אני לא אעריך זה, בתוספתא. השמה מביאה תוספתא, רשאים לעשות, לקנוס קיצתם, והיית רשאים בני העיר לומר, כל מי שיראה אצל פלוני יהיה נותן כך וכך, וכל מי שיהיה אצל מלכות יהיה נותן כך וכך, כל מי שירצה או מי שתראה פרתו בנזרעים יהיה נותן כך וכך, וכן הלאה, וכל מי שתראה, כל התנאים, כל מיני תנאים ורשאים לעשות הצמרים והצבעים, לומר כל מכך שיבוא לעיר, נהיה כולנו שותפים בו, רשאים הנחתומים לעשות רגועה, כוונה הרמב"ן מסביר לחלק לרגעים, ברגעים שלי אתה לא תמכור, ברגעים שלך אני אמכור. במגעים שלי אני אמכור. ורשאים החמרים לומר, כל מי שימות לו חמור, לעמוד לו חמור, לעמיד לו עמוד אחר. ועל זה הדרך שהם רשאים לא הוא. לכן פסק הרמב"ם בפרק ת' מלכות עניים, זהו שונו, רשאים בני העיר לעשות קופה תמחון ותמחון קופה ושלוטם לכל מי שירצו מצורכי ציבור. ואף על פי לא יתנו כן בשעה שיקבעו, ואם היה במדינה חכם גדול, שהכל גובים על דעתו, הוא יחלק לעניים כפי מה שיראה, יראה לו, הרי זה רשאי שנותם בכל מה שיראה. בעיין במגיד שם עמדה, אני לא אעריך מזה, הוא אומר המגיד שככה נהגו, והטעם מכיוון דלב בדין מתנה עליהם, ככה דרה המגיד. השאלה עכשיו, מהי סמכות לקביעת מיסים והיטלים שונים? אכן זה מתחלק לשניים. מיסי השלטון שהיו, היינו מה שהממשלה מטילה על האזרחים, למטרת סיפוק השירותים הכללים של המדינה. ב' מסים עירוניים המוטלים על ידי הנהלות העיריות והמועצות המקומיות לצורך החזקת השירותים הניתנים בשלטון המקומי. מאחר שגביית מסים אלו באים על ידי כפייה ולחץ. מצאנו לזה דוגמה בבעל בתרא, כופים אותו לבנות בית שער ודלת לחצר. וכן התם בגמרא שם משכנים על הצדקה, כי הדרבה הכפייה לרב נתן, ברעמה ושקיל מיני 400 זוזים. ויש להביר שכן הייתה בתלמוד בכמה מקומות בנדרים כף חט וגם בגיטין, דף יוד ובבטרה ועוד בבקמה ועוד גמרות מדברי שמואל שאמר בכמה מקומות דינה דמלכותא דינה. וכן פורס ברמב״ם הלכות מלאכים וזהו לשונו, רשות למלך יש לתן מס על העם לצרכיו או לצורך המלחמות וקוצב להן מכס ואסור להבריח מן המכס. וכן כתב פרק ה' מלכות גזלה, ירח י"א בי"ב, והוסיף שדין המלך דין, ומי שמבריח ממכס הרי הוא גוזל מלת המלך, בין שהמלך גוי, בין שהיה מלך ישראל, ומבואר שיסוד הדין הוא משום דינת מלכותה, ולכאורה בין מלכי גויים, בין מלכי ישראל, כן דעת הרשב"א, בסימן כלל, בתשובות, והטור והשולחן ערוך אשר נשמע סימן, וכל זה מלך במלך. מה יהיה הדין, תכף נזכיר גם דברי הר"ן, מה יהיה הדין בזמן דידן שאין מלך? אין ואין. במשפט כהן, הרב קוק מביא, כותב סימן קוק ממדלת, וזהו לשונו. נראים לי הדברים שבזמן שאין מלך, כיוון שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה, חוזרים אלה הזכויות על המשפטים ליד האומה בכללה ובמיוחד להנהגת הכלל. ולפי זה השלטון המרכזי, לפי דבריו, פועל מכוח המלך. אפילו שאין מלך, אבל זה חזר אליהם. ואשר למסים העירוניים, כיוון שהחוקים העירוניים זקוקים לאישור המשרדים השונים, משרד הפנים וכיוצא בזה, אז זה גם כן תוקף מלכות הדינה. וזה נלמד ברמב״ם, שנגמר ששררות המלכות בפרק א' מלכות מלאכים, שבישראל אפילו ממונה על אמת המים שמחלק לשדות, זה גם כן מתוקף של מלכות הדין, מלכות הדין הדינה. רק יש לברר שיטת הר"ן. הר"ן אומר שכתב דווקא מלכי גויים, או בחוץ לארץ, אמרינן מדינת מלכות הדינה, מפני שהארץ שלו, הוא יכול לומר להם, אם לא תעשו מצוותיי, אגרש אתכם מן הארץ. אבל מלכי ישראל לא, לפי שארץ ישראל ארץ ישראל, כל ישראל שותפים בה, ולכן אין סמכות למלכות בארץ ישראל לכפות על האזרחים כל מיני ענייני מיסים וכיוצא בזה, לפי דעת הר"ן. תכף נראה שיטה שגם לדעת הר"ן גם כן, זה מועיל, גם בארץ ישראל. יש אחר כך, אני לא אעריך פה בעניין, שיש עניין של תואר. הירושלמי אומר שלושה בית הכנסת כבית הכנסת, שבעה מבני העיר כמו בני העיר, ואם הם נתמנו, אז הם קובעים על השלושה בית הכנסת, קובעים לבית הכנסת, שבעה מבני העיר קובעים על מה שיהיה בעיר, וגם יש שם מחלוק, ויש בכתב המורדכי, שאם עבררו טובי העיר מתחילה להניק העלה בכל דבר, ויפתח בדורו כשמואל בדורו, וכאן מובא בשם רבנו גרשון, מי שמתמנה על הציבור הוא כאביר שבאבירים, וככה מובא הריבה שמביא כל התקנות והמנהגות ודירות והסכמות ולכנוס העובר עליהן, חשיב כמדין תורה. ועושים רבנו ירוחם בשם הרשב"א בשו"ת של השעים בני העיר בהסכמה לגזור גזרות על אנשי עירם ועובר על זרתם וחרמם, הרי זה מחורם, ואם שמו בתקנתם עונש ממון, התחייב בשניהם בחרם ועונש ממון, ואם הרוב הסכימו, המיעוט נגרר אחריהם. וכן מביא באיגרת הרמב"ן, החרם של הרמב"ן, שאם הסכימו אותו בעיר והחרימו, הם רשאים להסיע על קיצתם לאחרים בדבר, ונמצא מי שעובר על קיצתם מכל אנשי העיר, הרי הוא עובר על החרם. וכתב החתם סופר באריכות בעניין רוב הקהל, הרי רבנו תם סובר צריך להיות כולם, החלטה כולם, כי רוב רק בבית דין, אבל אם זה בעניין של שבעת טובי העיר צריכים שכולם יסכימו, ואם אחד חולק אז עדיין אין החלטה, ככה רבנו תם. והשם כן הרשב"א אומר מספיק רוב. גם חתם סופר אומר שגם לדעת רבנו תם כל מה שאמר רבנו תם זה מצד הדין, אבל מצד המנהג גם רוב זה מספיק, רוב של מבוררים מספיק שהם יקבעו, כי אחרת אם לא אם ימתינו עד שיהיה כולם לא תהיה שום לא יהיה הרבה פעמים החלטה ביחד של דעה אחת, כיוון שלא תהיה החלטה של דעה אחת אז שוב אז הציבור יהיה ללא רואה, כמו שאומרים. עכשיו, אפשר לומר שמקור הסמכות של בני העיר, של שבעה שנתמנו, או תשעה שנתמנו, לברר ולפסוק, אפשר לומר לפי דעת המורדכי. המורדכי אומר, הוא הביא את זה לרמה, בלכות שותפים, קוף עין בב, אדם. ובני העיר בעניין צורך העיר, הרי הם כשותפים. ואם אחד מהם טבע לאחד, לאחר, כולם יודעים באותה תביעה, ואין יכולים לחזור לטעון. זו היסוד שקבע במערב, מערב מרוטנברג, סימן ל"ב, שאין אדם יכול להשתחרר בשום אופן מתשלום מיסים, אפילו שמחלו לו, מטעם דאבו שהוא כשותפים. ואין שותף חולק שלא לדעת חברו. הוא מסיים כל ישראל ערמים זה לזה. וגם מובא גם בתשובות פשוט מהרמשיק, חושן משפט סימן נוטה, שכתב בתוך דבריו, והנה כל ציבור וציבור במקהלות בית ישראל הם כשותפים, ויש לכל אחד זכות ורשות לכל ענייני הציבור כמו שהשותפים, אבל כדי שלא יהיה הדבר כגדרת לשותפי, ויהיה זה מושך, זה לכאן וזה מושך לכאן, המנהג לבחור להם טובי העיר, להם מסלול זכות שלהם כדי לעשות כל הדברים. בעיין שבעל כן אפשר לומר, גם לדעת הר"ן, שסבירה לו, שמלך ישראל בארץ ישראל לית על דינת מלכותא דינא, אפשר שהמוסדות הנבחרים יונקים את כוחם מדין זין טובי העיר, וכן מלכות שותפים. זה דבר אחד, יוצא שהשותפות מחייבת. היות ואנחנו בחרנו בהם שהם יהיו נציגנו, אז אנחנו שותפים כולנו, והם הקובעים בכל ענייני מיסים וארנונות. יש עוד ציטה, ראיתי ברשב"א. הרשב"א אומר בשו"ת חלק ד', סימן סמ"ו, מגדיר את טיבם של זין טובי העיר, המוזכרים בכל מקום. הוא אומר, אינם אנשים המובחרים בחוכמה ובעושר ובכבוד, אתם רואים את זה במציאות, אלא שבעה אנשים שהעמידו עליהם הציבור פרנסים סתם על ענייניהם, והם כאפוטרופסים עליהם. זה מבחינת הם אפוטרופסים. אלה שהתמנו הם כאין אפוטרופסים. אפילו שזה אנחנו לא יתומים, אבל, הם אפוטרופסים על כלל ישראל. ולכן הוא אומר ככה, מוסיף הרשב"א בחלק ג' שאין רשות ביד אדם להסתלק ולפטור עצמו מתקנת הקהל. ולומר לא ייכנס בגזרתם, כיוצא בזה. ושהיחידים משועבדים לרוב. וכשם שכל הקהילות משועבדים בדין הגדול או לנשיא, כך כל יחיד ויחיד משועבד לציבור שבעיר. בעין ברשב"א פשוט כתב תו שהוא כתב, וכתב ערוך השולחן. בשולחן ערוך השם נשמע את סימן ב'. אם יש מנהג בעיר שביכולת טובי העיר לעשות כל כפי הנראה בעיניהם, אזי ביכולתם לעשות במידה דעיקה רבה להי ופסידה להי. וטובי העיר בשלבם לשמיים יעזור השם להם, והבא לתאר מסיים אותם לשמיים. יוצא שיש לנו כבר שתי נקודות איך אפשר לחייב, אפילו אם לא שייך דינה את מלכות הדינה, יש לנו שתי סיבות לחייב את הקהל על ידי שהם בחרו אנשים ממונים והם יקבעו בכל ענייני הנונות ממסים, או מדין שותפים או מדין אפוטרופסים. וגם הפני שהוא אומר שהוא מדבר בנושא הזה ומעריך שם, זה אומר שהם ההנהה. אם אמרו הקהל שילכו אחרי הרוב, הם שקולים, אין אומרים שיבואו אחרים, עוד זמן נבחרים החוקים ויחריעו. שהרי הקהל לא לקחו אלא את הנבחרים, לא יכול להביא מישהו אחר, קבוצה אחרת, תגיד אנחנו נקבע. אתם כבר קבעתם. ויש סעד הזה מדברי חתם סופר, וחשב משפט סימן קופת הזין, שאחר שהוא מברר את ההלכה בעינת תקנות הקהל, להטיל מסים ואנשי העיר, בחרו תשעה אנשים, מסיים אולם האחר כבר נהגו בכל גלילות הללו, למזר בתרובה בכל עניינים כאלו, ואם נמתין עד שיסכימו כולם, לא ייגמר שום עניין, ויהיה השחתת הכלל. ולכן רואים את דברי החתם סופר להלכה שבכל עניין, עניין ועניין, הרוב הוא הקובע. נמצאנו ללמדים. שבסיס החיוב והסמכות של השלטונות השונים בהטלת מיסים וארנונות, בנוסף למה שנאמר לעיל שמני העיר ובכל עיני העיר הרי הם כשותפים, וזו היסוד שהרמה גם כן הסכים לו וחושב משפט סימן קוף סמך ג' סוף גב בשם מארי מינץ, לעניין כפיית התושבים, שגם אלה שאין להם צורך לבית חתנות או למקווה טהרה מחמת זקנותם חייבים. היה מדובר שם ברמה, מדובר שבני העיר רצו לבנות מקווה וגם בית חתנות, מקום לחתונות. אמרו הזקנים והזקנות, אנחנו כבר התחתנו כבר את הילדים, ואנחנו מקווה לא צריכים, אנחנו לא צריכים להשתתף. מה פתאום שנשתתף? מתי זה השתתפו? מי הצעירים? שם הרמה אומר שחייבים כולם. ואילו לגבי המקרה הראשון, מביא באותו סימן. עניין של אם היו שטרות של אנשים בעיר, של אנשים עמידים, והמלכות או המושל פסל אותם, בכדי לשחד את המוסד, אז צריך לתת לו כסף. ממי לוקחים כסף? אז אומרים, מכל העיר ניקח. אומר, לא, רק מאלה שיש להם עניין בזה, אלה שיש להם שטרות, לא מכל העיר. אז שואלים, מה ההבדל בין זה לזה? זה עניין אישי, עניין של שטרות, זה עניין אישי. אבל עניין בית חתנות או מקוואות בעיר, זה דין שבכל עיר יהיה מקווה, זה דין שבכל עיר יהיה בית חתנות, זה דין בכל עיר שיהיה עירוב, זה דין, כל הדברים האלה מחייב את כולם, גם לאלה שהם לא זקוקים, הם לא זקוקים עכשיו לזה בכלל, ואין להם בזה צורך, הם חייבים. ככה פוסק הרמה, ושם מביאים גם בשם הראש. אז עכשיו לפי זה יוצא, שאפשר לחייב גם כן, מדין תקנת הציבור, לא רק מדין אפוטרופסים ולא רק מדין שותפים, תקנת הציבור, שאלה שנבחרו לנהל את העיר והשלטון סמכותם מדין אפוטרופסים כדברי הרשב"א, או מדין שותפים כדברי המורדכי, והיות והציבור בחרו בהם, רוב המצביעים כבר קיבלו המבוררים, דהיינו הנבחרים לנהל להטיל מיסים כפי הצורך באותו זמן, ולבד שישבו תקנתם וגזרתם לכל אנשי ארצם ועירם. אם התקנה והגזרות הם לחלק כן וחלק לא מפלים בתקנתם, לזה אין להם סמכות. ואז אפשר, אפשר להימנע ואפשר לא להשתתף, אפשר לא לשלם. כמה יש לי עוד זמן?
לא, דקה אחת.
דקה?
דקה.
טוב, אז אני, העניין של
המדינה. זה נשים לדבר, כיוון שהרב הביא אותה לכאן, אני ששעת עוד העיר, נו מעבדה, שזה לא בדרך יש חכמים, אלא מחרים, אפוטרופסים וכו'. אז הבעיה שלנו היא, היום, הנציגים האלה שמחרים על בסיס פוליטי, האם הם יכולים לקבל את התוקף של הברכה שבעת עובי העיר, כיוון שבעת עובי העיר בראש אין דרישה של חכמים, הלכה נקרא עם עמה של בדין הגדול, והראש הרי מתנגד בברורות שאחד מייצג, בורר אחד מייצג צד אחד, אלא לעולם צריך להיות השיקול, ממש שיקול לדבר כולם כמו שהרב סיים כעת. מה עושים היום? שהנציגות נבחרת על בסיס פוליטי הוא פועלים ברמה הפוליטית. יש לו דבר כך או אין?
טוב, אז אם כן, זה סיכומם של הדברים. יש הרבה שלא אמרתי עד כתוב כאן, וגם העניין של הבדחנים, מה יצא מזה לפי ההלכה, ככה היה לנו בבית דין. סיכומם של דברים, יש זה תוקף, רק יש פה בעיה של אחרת, שלא מקיימים מצוות, שהנבחרים לא שומרי תורה והכל זה, אז יש עוד נקודה אחרת שיש לדבר פה. ולא נמשיך, רק יש עוד נקודה אחת שנביא הרב הרב אגרות משה, שבא אחד לשאול אותו יהודי, הוא רואה חשבון, האם הוא יכול להיות רואה חשבון, להיות רואה חשבון באמריקה, שיכול להיות שיבוא... אם אני אמסור אותו, כאילו אני מוסר לגול, האם מותר לי או לא. בסופו של דבר הוא אומר, מותר לך. למה? כי קודם, אולי זה יהיה, בית אבלום יהיה, יכול להיות שזה אתה תגרום, תעשה שלא יחלו לשם. שלא יחלו לשם, שאתה רק, וחוץ מזה, שאם אתה לא תעשה את זה, מישהו אחר, או החשבון, מישהו אחר, הוא ינפח את זה, ויחייב אותך עוד יותר. לכן הוא פוסק שמותר ליהודי רואה חשבון לקחת תיק כזה, שנשומעים גם גויים וגם יהודים, למרות שיהיו כאלה גויים, יהודים שעל ידי זה יסבלו ויתפסו שהם לא מנהלים תיק הדין, מותר לך. ככה הוא פסק הרב, תודה לרב על החיים.
הרב חיים שתקבי שלוש תנאים בסיסיים בשביל להכיר אותו. תנאי ראשון הוא כותב שם בגלל שאתה לא מקצוע מיוחד לצפות שעות הדין,
כן, זהו, זהו, כן, כן,
תנאי שלישי שזה לא ניכר.
מה?
לא ניכר. לא ניכר, אני עוזר לך.
כן, היית צריך לבוא במקומי עכשיו. אני קיצרתי כאן, בגלל...
רק רגע, בבקשה.
הכל זה קצר. רק רגע. מה שאתה דיבר, שהנציבים מתחרים באופן פוליטי, זה ידוע.
אני לא רוצה להרחיב על הטריקים הפוליטיים נכנסים, אבל ברמה עקרונית אתם צודקים, ברמה המעשית זה התחילה לדבר משלושים. בבקשה.
טוב, אנחנו מודים מאוד לרב שלמה צדוק על הרצאתו בנושא סמכות הלכתית להטלת מיסים, וכרגע כדי שבכל אופן אנחנו נתקדם עם הזמן, אני מזמין הרב אברהם מיכאל יוניון, דיין בבית הדין הרבני בלוס אנג'לס, ואנחנו מקבלים אותו בברכה על זה שהגיע ממקום די רחוק כדי להשתתף בכנס החשוב הזה, והוא ירוצה על הנושא פטור ממס. זה בלוס אנג'לס או... ובכן, ובכן, בבקשה.
טוב לכולם. האמת היא שבחרתי בנושא כי השנה היה לנו דין תורה מאוד מעניין, דווקא בנושא הזה של פטור ממס. הגיעו לבית הדין שני אנשים, נכנה אותם ראובן ושמעון. ראובן ושמעון היו שותפים בנכס, ראובן השקיע את החסכונות שלו עם שמעון בעל נדל"ן, והם קיוו להרוויח על ידי בניין מגורים. למעשה המבצל לא הצליח, זה נכשל לגמרי, והפסידו כסף חודש אחר חודש. ראובן ביקש לי לעזוב את השותפות, שמעון הסכים להחזיר לו את רוב הכסף שלו, לא כל הכסף שלו, והם הגיעו להסכם על פירוק השותפות. שמעון שילם לראובן כמה תשלומים, כשהגיע הזמן של התשלום האחרון של $50,000, הוא לא שילם. אחרי סיפור ארוך, הגיעו השניים לבית הדין, ושמעון מסביר למה הוא לא שילם לראובן את התשלום האחרון של $50,000 האלה. הוא אומר, ראובן רימה אותי. מה זאת אומרת? איך הוא רימה אותך? הוא רימה אותי כשפירקנו את השותפות, ביקשתי ממנו לסדר את הדוח השנתי למס הכנסה ולסדר את העניינים. הוא הכין את הדוח, ופתאום אני מגלה אחרי כמה חודשים, אחרי ששילמתי לו די הרבה כסף, אני מגלה שהוא רימה אותי, וכדי להבין את הרמות אני חייב להסביר שני נקודות חשובות עובדתיות לגבי שיטת המיסוי בארצות הברית. אלף, בארצות הברית מס הכנסה, כשגובים את המיסים על ההכנסה, הם מסתכלים על כלל ההכנסה של הבן אדם. זאת אומרת, אם הוא מרוויח בעסק אחד ובעסק שני הוא מפסיד, ואני מניח שזה דומה פה בארץ, רשות המיסוי מסתכל על כלל ההכנסה נטו, כמה הבן אדם הזה הרוויח השנה. ואם הוא מרוויח בעסק אחד אבל מפסיד בעסק שני, הוא יכול לקזז מהרווחים שלו ולאזן את ההכנסה, לאזן את ההפסד, לאזן את הרווח על ידי ההפסד, וככה הוא מוריד את רמת המיסים שהוא משלם. זו נקודה אחת. הנקודה השנייה היא כך, שבארצות הברית מס הכנסה מרשה לאדם להעביר את הקרדיט שלו משנה לשנה. זאת אומרת, נגיד ככה, לדוגמה, בשנת תופשין עין היה מיתון בשוק הנדלן. אחד הפסיד בכל הנדלן שלו. בשנת תופשין עין א', הוא חוזר לרווחיות, ופתאום הוא מרוויח די טוב. מס הכנסה מרשה לאדם לפי כללים מסובכים, אבל מרשה לאדם להעביר את הקרדיט משנת ההפסד לשנה הבאה, וככה להוריד את המיסים שמשלם בשנה הבאה. ועכשיו נחזור לתיק שלנו, מה קרה? אומר שמעון, בעל הנדל"ן, הראובן הזה כשהכין את הדוח, הוא לקח את רוב הקרדיט של מס הכנסה לעצמו, ולא חילק לי את החלק שמגיע לי. מה זאת אומרת? שוב, הנדלן, הבניין המגורים הזה הפסיד כסף אותה שנה. וממילא יש פטור ממיסים. אז ראובן אומר, נכון, אני לקחתי את רוב הקרדיט, כי אני הרווחתי בעסקים אחרים. ראובן הזה היה עורך דין. סתם, כתחביב הוא הכניס כסף ל... ההשקעה הזאת, אבל למעשה הוא היה עורך דין, הוא הכניס את הכסף שלו, אומר, אני הרווחתי בדברים אחרים, בזה הפסדתי, בשבילי הקרדיט היה שווה כסף, אבל אתה שמעון, יש לך המון קרקעות, בניינים, מגורים, כל מיני דברים, אתה הפסדת הרבה באותה שנה. זה לא היה מועיל לך. ההפסד הזה, מה שאני קיבלתי פטור ממס, בשבילי זה היה מועיל, בשבילך זה לא שווה כלום. אז מה יש לך עליי? אומר שמעון, תשמע, אבל אפשר להעביר את הקרדיט משנה לשנה. השנה הזאת, נכון, הפסדתי בכל העסקים, ולא יכולתי לנצל את הפטור ממס, אבל אולי בשנה הבאה כן יכולתי לנצל את הפטור, ולכן אתה רימית אותי, אני לא משלם לך את התשלום האחרון. עד כאן, רבותיי, תמצית הדין ודברים שהיה בבית הדין. ועכשיו, נחזה ענן, ננתח את העניין מפן ההלכתי. מה זה פטור ממס? אנחנו מוצאים בכמה מקומות בחז"ל שיש מושג של דבר שאין גופו ממון. יש מיעוט בתורה לגבי הרבה דברים, לגבי הונאה, לגבי שמירה, לגבי שבועה, שדברים שאין גופם ממון, אין ממועטים ואין שבועה, אין הונאה קרקעות, גם שטר חוב זה דבר שאין גופו ממון. נסביר, למה שטר חוב זה אין גופו ממון? שטר חוב זה לא גופו ממון, כי השטר הוא סך הכל נייר. אלא יש חוב. על הנייר הזה אנחנו אומרים, אבל הנייר הוא לא החוב, החוב הוא לא הנייר. ובכן, השטר אין גופו ממון, וזה נפקא מינה לכל מיני דברים. בעצם יש מחלוקת מאוד מעניינת בין החזון איש לבין רבי קיבבר, וחסם סופר בצד שני לגבי גט אישה. אם גט נחשב דבר שגופו ממון או לא, אחסם סופר רבי קיבגר נוקטים שלא, אחסם סופר שואל למה בשטר חוב אני מבין, בשטר חוב, יש השטר ויש החוב, אבל כאן הגט נשאר לו, הגט זה כל מה שפועל כאן, אין משהו אחר, אז למה זה לא גופו ממון? וגם זה שווה כסף. בארצות הברית משלמים די הרבה כסף על גט. זה לא כמו בארץ שרבנות משלמת, יש תעריף נמוך, משהו שמשתתפים. זה עולה כסף. אז מה, זה לא גופו ממון? בכל אופן, בלי להיכנס לדברים, באמת, יש מה לבאר את החסם סופר, שיטת החזני שלמה הם חולקים, אבל מה שנוגע לענייננו, כאן, לכולי אלמה, הפטור זה לא גופו ממון. גם בשטר חוב, אפשר לומר, יש קצות החושן מאוד מעניין, הקצות מחדש, שמה שאין גופו ממון, זה לגבי עצם הנייר. החוב זה כן גופו ממון, הנייר זה לא גופו ממון, אבל כאן פטור, אין כאן נייר, אין כאן כלום, יש כאן יצירה משפטית על ידי בית המחוקקים שהם החליטו שיש לך פטור, והפטור הזה הוא שווה לך לקבל איזה קרדיט כלפי מס הכנסה, אבל אין כאן דבר ממשי, אין כאן דבר מהותי, סוף כל סוף התוקף של הפטור תלוי בחקיקה המשפטית של אותה שנה בארצות הברית, אולי במקומות אחרים גם, ולכן ברור שמדובר על דבר שאין גופו ממון. ואם זה דבר שאין גופו ממון, אם כן, ודאי שמדובר בדבר הגורם לממון. אבל נעבור את הדברים קצת יותר. בעצם נראה לומר שזה דומה יותר כשאנחנו מדברים על אם אחד לקח את הפטור של השני, לגבי מיסי, זה באמת דומה יותר למזיק שיבודו של חבירו. מה זה מזיק שיבודו של חבירו? אחד מחר שטר חוב, שטר שאפשר לגבות בו כסף, לשני. ואחרי שמחר את השטר חוב, הוא מחל את השיבוד של השטר. נו, מה הוא עשה לשני? השטר ישנו בידו, אבל הוא הזיק אותו על ידי שמחל את השיבוד של השטר. זה הזק, הוא מזיק שיבודו של חבירו. ואף על פי שאין כאן נזק ממשי. נכון, יש מחלוקת מאוד מעניינת בין הטור לאביב הראש. הטור אומר כמו שהיא מזיק שיבוד של חבירו בשטר חוב, ככה יש מצב כזה. אחד שבק חיים לכל חי. בר מינן, אדם מת, הוא השאיר יתומים. וליתומים האלו הוא השאיר קרקעות. ועל הקרקעות הוא השאיר גם בעלי חוב, הוא לא השאיר מה שהיה צריך לשלם. עכשיו, באים היתומים, ויש להם הקרקעות, מה שהירושה, מה שהאביהם הוריש להם, והם רוצים לקבל את הכסף לפני שבעלי חוב באים, מכרו את הירושה שלהם, מכרו את הקרקעות לאחרים, באים בעלי החוב והם לא יכולים לגבות. למה לא יכולים לגבות? מדובר שמכרו לאנשים אלימים, לגויים, אי אפשר לגבות. אומר התור, זה מזיק שיבודו של חברו, הלא הבעלי חוב היה להם שיבוד על הנכסים האלה, היתומים מכרו אותם, הם קיבלו את הכסף, עכשיו הם חייבים לבעלי חוב לשלם איך שהם יכולים לשלם, כי הזיקו את השיבוד של הבעלי חוב. אבל הראש חולק. הראש אומר שכאן הוא לא הזיק בגוף הקרקע. ונפלאים הדברים. מה זאת אומרת הוא לא הזיק בגוף הקרקע? בשטר חוב, האחד שמוכל את השיבוד של שטר חוב, הוא הזיק את השטר חוב? לא הזיק. אז למה הראש אומר שכאן לא הזיק בגוף הקרקע? מבאר האבני מילואים ביור נפלא. אומר האבני מילואים, כי בשטר חוב, הלו, מדובר, שבעצם הוא קלקל את השיבוד. היה שיבוד בשטר הזה, על ידי שהוא מוכל את השיבוד, הוא מזיק להם. אבל כשאנחנו מדברים על הקרקע שמכרו, השיבוד לא מתקלקל. השיבוד עדיין קיים, אלא מה? לא יכולים לגבות? לא יכולים לגבות. זו הבעיה של הבעלי חוב, שמה שהם לא יכולים לגבות. אבל אתה לא יכול לבוא אליי ולומר, הזקתי את השיבוד. זה מה שראש מתכוון לומר, הוא לא הזיק, לא הזיק בגוף הקרקע, לא. הקרקע קיים, השיבוד קיים. יש לך בעיה שאתה לא יודע איך לגבות מהגויים האלה, מהבני אדם? נו. זה לא נקרא שהוא הזיק את השיבוד, אבל אצלנו, בפתור של המס, נראה שבעצם אין כאן מס ההזיק. מה הוא עשה? הרובן שלנו בבית הדין אומר, נכון, ניצלתי את הפתור כי חשבתי לך זה לא שווה, ולי זה כן שווה. במה הזקתי לך? אני ניצלתי פתור ממס. לקחתי ממך משהו? מה בדיוק קרה פה? יש, מחוסר הזמן, אני לא עריך בעניין, יש באמת מה לדבר על גזל במקום הזק, שאולי גזל גם על דבר שאין גופו ממון, מורי ורבי, אדון רבי דב שוורצמן זצ"ל, מסר שיעור בעניין הזה, לתאר ים של שלמה, שבשין פי מוב, שחמת שאליו, יש מה לחלק בין גזל להזק, אבל רבותיי, אחרי עיון בדבר, אני באמת בדעה, אני הקטן, אבל אני חושב שכאן זה לא, גם לא מדבר על מייסי גזל, אין כאן דבר ממשי, אין כאן דבר מהותי, ובכן מדובר רק בדבר שגורם לממון, ואם זה מדובר בדבר הגורם לממון, גם מטעם מזיק שיבודו של חבירו, או מטעם שזה דבר שאין גופו ממון, אנחנו מגיעים למסקנה שלא יכול להיות מדובר על יותר מגרמי, וככה פוסקים דבר הגורם לממון, שבאמת אינו ממון, רק מחבר מחייב מטעם גרמי, אז אולי יש כאן גרמי, אבל גרמי זה רק בכוונו של להזיק, כשהוא מתכוון באמת להזיק, כאן זה לא היה, אבל זה גם לא נכון, כי באמת גם גרמי, קשה לחנות את זה גרמי, מדובר בגרום, זה לא בורי הזיק, זה לא ברור, לפי מה שהראשונים מחלקים בין גרום לגרמי, לא ברור שהיה יוצא איזה הפסד לשמעון, אותה שנה הוא לא יכול לנצל לפטור ממס. רק אולי בשנים הבאות זה כן היה מועיל לו. אולי כן, ואולי לא. אולי יהיו לו הפסדים מנכסים אחרים. אולי זה בכלל לא היה עוזר לו הפטור הזה. אז בורי הזיקה זה לא בורי הזיקה. מייס בידיים זה לא מייס בידיים, שההזיק בא מיד, מה, לא מדובר בשום דבר בא מיד, אז באמת, גם גרמי זה לא גרמי, זה גרומי, ובכן היה נראה לפתור את השותף רובן לגמרי. אלא, אולי נבוא מצד אחר. יש תשובה מאוד מעניינת באימרי יושע. האימרי יושע מתאר מצב כזה. היו שני שותפים ברוסיה, והם התחילו, הם הסכימו לפרק את השותפות שלהם. כשחילקו את השותפות, שותף אחד קנה ברוסיה איזה מעבר חופשי ברכבת הרוסית. רב-קו כזה. אבל רב-קו שנתי ברוסיה זה עלה 200 רובל. אני מניח שלפני 100 שנה, 100 רובל ברוסלנד, היה די הרבה כסף. אומר השותף השני, אני רוצה חלק מהכרטיס הזה, המעבר החופשי, מגיע לי פיצוי על מה שזה רשום על השם שלך. הרב השואל נתן לומר שבאמת הוא לא חייב לפצות אותו כלום, כי אלו הכרטיס הזה נרשם על שם שותף אחד. זה לא נרשם על השני, והוא לא יכול להעביר את השני, אני לא יכול לתת לך את הרב-קו שלי, זה רשום בשם שלי. ואם כן, מצד זה נהנה, וזה לא חסר, אלא זה רשום, אני יכול כן להשתמש עם הכרטיס. אתה לא יכול להשתמש, כי זה לא רשום על השם שלך. אז מצד זה נהנה, וזה לא חוסר, קופים על מידת סדום, ולא מגיע לו פיצוי. אומר האמרי יושר, יש כמה וכמה תשובות בדבר. קודם כל, זה לא ברור שזה לפי שיטת הרב השואל רוצה ללכת לפי שיטת המורדכי, ישוע שחולק על המורדכי, אם מדובר להתחיל להרשות לו, אבל יותר מזה, מה זאת אומרת, אם שותף שילם גם הכסף שלו, אז למה זה נהנה וזה לא חסר? זה נקרא שזה חסר גם. אבל רבותיי, לא לזה אני רוצה להגיע. בתוך דבריו, אמרי יושר מזכיר ספר עטרת חכמים של הבורך טעם, סברה מעניינת. ואמרי יושר אומר שאני לא מבין את בדיוק מה הטעמו של עטרת חכמים. עטרת חכמים הוא רוצה לומר שכל הדין של זה נהנה וזה לא חסר, לא שייך בשותפים ולא שייך בירושה. אומר אמרי יושר, אני לא יודע מה בדיוק טעמו, אולי שותפים זה הדייט להך הם השתתפו, לא ברור לי. ובאמת היה נראה לומר סברה פשוטה, ואחרי העיון בגוף ספר עטרת חכמים נראה שזה באמת כוונתו. בשותפות, הלו יש נכסי שותפות. מה שאתה יכול להשתמש עם מחשב, אבל אני לא יודע לתקתק. אני לא יודע מה זה עכבר ומה זה מחשב. מה זה משנה? הלו המחשב זה נכס שיתופי, אז אם מוכרים את הרכוש של השותפות, גם לי מגיע חלק. כאן מדובר על כרטיס שזה נרשם על שם שותף אחד. בסדר, אני לא יכול לנצל את הכרטיס. אבל מכיוון שהכרטיס נקנה למטרת השותפות, וגם אני שותף, למה לא יגיע לי פיצוי על זה? ואם כנים הדברים, אז גם אצלנו. אפשר להצדיק את טענת שמעון ולומר, מה זאת אומרת? העסק הזה הפסיד כסף. על ידי זה יש קרדיט כלפי מס הכנסה של ארצות הברית. למה ניצלת את הקרדיט? גם לי מגיע פיצוי מזה. לא יהיו לי הפסידים אולי בשנה אחרת או בשנה הבאה. ולפי זה היה נראה באמת להצדיק את שמעון, אלא מה? אנחנו פסקנו את ההפך הגמור. למסקנה, פסקנו שרובן פטור לגמרי, ובדקה אני אסיים, אני אסביר למה. כי יש כאן טעות יסודית. הפטור של המס, לפחות לפי חוקי המיסוי בארצות הברית, זה לא רכוש שיתופי של השותפים. אם העסק מפסיד, כל אחד משלם את המיסים שלו. מה שמגיע איזה קרדיט כלפי מס הכנסה, אם יש לי קרדיט, יש לי קרדיט, אם יש לך, יש לך. אני משלם את המיסים שלי, אתה משלם את המיסים שלך. אתה לא יכול לבוא בטענה שכאילו יש כאן רכוש של השותפות ולך יש חלק ברכוש הזה, זה סך הכל פטור ממס, מה שמס הכנסה מעניק לנו כלפי ההכנסות שלנו ממקורות אחרים, מס הכנסה מקנה לנו איזו זכות להיפטר מחלק מהמיסים. ואם כן, השותף לא יכול לבוא ולומר שאתה גזלת ממני או הזקת אותי במה שניצלת את הפטור, אולי מצד יושע היו יכולים למחות בבן אדם ולומר לו, מה זאת אומרת, איך עשית כזה דבר שאתה ניצלת את הפטור לעצמך, אולי זה היה עוזר לשותף השני. אבל הוא אומר, גם מצד יושע נראה שהוא עשה דבר רע, הוא הסביר את עצמו. לי זה היה בשווה כסף השנה. בשבילו יש לו הרבה נדלן, זה לא נוגע לו. אולי איזושהי שנה זה כן יעזור לו? אולי כן, אולי לא. אבל למה שאני לא אשתמש בדבר שנוצר על ידי הביזנס שלנו ולוותר על זה בגלל שאולי באיזשהו זמן בעתיד, גם מצד יושר, יש לדון אולי, אבל היה נראה שיש צדדים שרובן לא עשה דבר עוול במה שניצל את הפטור. בכל אופן, פסקנו את הדין שהפטור הזה אינו דבר ממשי, אינו אלא גורם לממון או כגורם לממון, ובכן פסקנו את הדין שרובן פטור מלפצות אותו, מגיע לו כל התשלום בשותפות. הרמב"ם מחל בפשוט לא מחלק בין גרם לגרמי. בכל אופן, טוב, יש מה לדון בזה. בכל אופן, הזכרתי את זה מהר, בגלל שזה ראשי פרקים, במאמר המלא יופיעו כל המקורות. נכון, הרבבתי את הדברים כדי להגיד שמכל הצדדים נראה שמדובר בגרם ולא בגרמי, אבל יש מה לדון על כל פרט ופרט. נכון, כל פרט.
אני מודים מאוד לרב אברהם מיכאל יוניון על הרצאתו הבהירה והמחכימה. בין היתר הוא הזכיר שכולם יודעים מה זה ניסים, ניסים. וזה באמת המילת הקוד של כל הכנס הזה. אני באמת למדתי את נושא של ניסים בכיוון אחר לגמרי. ממה שאנחנו נקרא בעזרת השם בעוד שש שבתות, את מה שעשה פרעה במצרים, הוא גם כן השתמש במיסים, אבל למטרה אחרת לגמרי. כשבני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו, הוא ראה סכנה גדולה למצרים, למעצמה הנוראית הזו, פחתה מאיזה משפחה שהתחילה להתרבות. אז הוא עשה קונסיליום, הנה עם בני ישראל רב יעצו ממנו, אבל נדחק מלו. פן ירווה והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו מנלחם בר ולמנעריס. אז מה הדבר הראשון שהוא עשה? איך אפשר להקטין ולמנוע ילודה בקרב עם ישראל? וישימו עליו שרי מיסים למעננותו בסדרותם. הוא לא לקח כסף. הוא לא גבה מיסים כמו שאנחנו רגילים. המיסים אצלו זה היה עבודת פרך, עבודה משפילה, עבודה שמפרכת את הכוחות שבוודאי בני אדם הגברים לא יהיה להם עניין להביא ילדים בשביל שיהיו עבדים. זה מה היה התוכנית שלו, אבל התוכנית שלו לא הצליחה, וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, מהתהליך הזה הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לפני 35 שנה לעסוק כאן במדינת ישראל, גם כן להרבות את הילודה, למנוע אובדן של חיים במסגרת אגודת אפרת. ועכשיו יש לנו את ה...
במסגרת תהיותך, יושב-ראש אפרת, שעשית הרבה ותעשה הרבה בבניין האומה, אז אנחנו מצליחים להצליח פה להטיל מיסים כבדים לא כל מי שעושה הפלה.
אני הייתי בראש וראשונה, הייתי רוצה דווקא להקטין כמה שיותר את המיסים למשפחות ברוכות ילדים, כדי שבבית כל משפחה שכל כך רוצים, דרך אגב, לא רק הציבור דתי חרדי מעוניין בהבאת ילדים, עשו סקר, כל משפחה בישראל היה רוצה להגדיל ילדים, והדבר שמונע מהם, וזה מביא אותם, וזה אנחנו רואים את זה יוב יוב, איך אני אביא ילד כשאין לי את היכולת לתת לו תזונה, אין לי אפשרות לתת לו ביגוד, אין לי אפשרות לחנך אותו. אז בדרך זה, הדרך הפשוטה ביותר זה פשוט מאוד להפסיק את החיים. זאת באמת ההתמודדות שיש לנו כאן, אבל ברוך השם, קדוש ברוך הוא זיכה אותנו למצוא את הדרך הייחודית של אגודת אפרת, בלי לעשות הפגנות, בלי לנסות לשנות חוקים שממילא לא יעזרו, אלא פשוט מאוד לטפל בבעיה ולסייע ולעודד ולחזק
את אותם אמהות שרוצות להביא את הילדים. אין לכם מושג. מי שחושב שאישה רוצה, לא רוצה לעשות. לא רוצה לעשות, וגם כן דרך אגב, אנחנו מזכירים את המקרה שקרה לפני כמה שבועות. הכל זה קרה בגלל שלא רצו הזוג הצעיר הזה לעשות את מה שהאימא שלו הכריחה אותו לעשות, וזה הביא את הטרגדיה הנוראה שבגללה אנחנו אשמנו, כאילו אנחנו היינו אשמים בכל הטרגדיה הזאת. אבל בכל אופן, אנחנו חייבים להתקדם, ולצורך זה אני מזמין את הרב בנימין ברי, הבדין הרבני האזורי באשקלון, והוא יחכים אותנו וירצה לנושא הפקר בית דין כיום והשלחתו על עניין תשלום המס. בבקשה.
שלום וברכה, ברשות ראש הליכות ישראל, הגאון הרב הרוסי, שעשה פה דבר מהפכה בעם ישראל עם, עם הכנסים להשליט ולהעצים את תורת ישראל בארץ. תודה ליושב ראש הכנסת, דוקטור שוסיין, כן נכון? דוקטור שוסיין, קהל נכבד, רבנים. אני רוצה לדבר על הנושא של הפקר בדין כיום והשלכתו גם על נושא המסים. אנחנו קודם נדבר על הפקר בדין ועל הסמכות היום, ואחר כך נעבור לנושא של הסמכות להטיל מסים. ובכן ככה, העניין של הפקר בדין הפקר נמצא בהרבה מקומות, אבל מקור הדין הוא בגמרא, בגמרא במסכת גיטין, דף ל"ו. אומרת הגמרא, זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן, שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה, ועברו על מה שכתוב בתורה, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל, עמד והתקין פרוזבול. אז הלל התקין את הפרוזבול, שאם מוסרים פרוזבול, מוסר את החובות כאילו לבית הדין, יש שאלה בדיוק מה זה פרוזבול, לא ניכנס לזה כמובן כרגע, ועל ידי זה החובות לא נשמטים, והמלווה יכול לגבות אותם. מקשה הגמרא, ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משם תשביעית ותקינו רבנן דתשמט? שואלת הגמרא, איך ייתכן דבר כזה? איך הלל יכול לתקן פרוזבול? והרי מדאורייתא החוב נשמט, אז איך הלל ביטל את מה שכתוב בתורה? אז יש שם שני תירוצים. אמר רבי ישב ואל תעשהו, לא ניכנס כעת לזה. רב אמר, הפקר בדין היה הפקר. ואמר רבי יצחק, מניין שהפקר בדין היה הפקר, שנאמר, וכל אשר לא יבוא לשלושת הימים, כעצת עשרים והזקנים, יוחורם כל רכושו ויבדל מכל הגולה. אז זה הפסוק אחד שהוא מביא, שזה היה בעזרה, כל אשר לא יבוא לשלושת הימים, יוחורם כל רכושו. רואים שהפקר בדין, הפקר. ואחר כך הרבי אליעזר אומר מאחה, פסוק אחר, אלה הנחלות אשר נחלו אל עזר הכהן ויהושע בן נון וראשי אבות, וכי מה עניין ראשים אצל אבות? לומר לך, מה אבות מנחילים את בניהם כל מה שירצו, אף ראשים מנחילים העם כל מה שירצו. ויש כאן בעצם שני פסוקים, שמהם אנחנו לומדים הפקר בדין הפקר, או מהפסוק יוחורם כל רכושו, או מהיקש של ראשי האבות, שראשי האבות דומים לאבות. דרשה כזאת זה דרשה של חז"ל. יש שבעניין הזה של הפקר בדין הפקר, יש כאן שאלה עקרונית שדנים בה הפוסקים, מהו כוחם של בדין לעשות הפקר בדין? האם הכוח שלהם הוא רק להפקימו לשון, הפקר בדין? בדין רשאים להפקיר, אבל בית הדין לא רשאים להקנות. זאת אומרת, בית הדין אין להם סמכות לקחת את הכסף של אדם אחד ולהעביר אותו לאדם אחר. בדין רק יכולים להפקיר את הכסף שלך. או שהכוונה היא הפקר בדין, והוא הדין גם הקנאה. בדין גם יכול להקנות לאחרים. ואחד המקומות שבהם יש נפקמינה בין אם יכולים להקנות או יכולים להפקיר, זה לגבי השאלה שדנים בה הפוסקים, האם קניין דרבנן מהנה לדאורייתא. זאת אומרת, יש הרבה קניינים שחזל תקנו. למשל, לפי רבי יוחנן, רבי יוחנן אומר, דבר תורה מעות קונות. אבל חכמים תקנו שמעות לא קונות. עכשיו, ותקנו משיכה. חבאים, הקניין הזה של משיכה, שהוא קניין מדרבנן, האם הוא מועיל לדאורייתא? דיינו, אדם שקנה את המעות על ידי משיכה, האם זה שלו? או שזה לא שלו? אם זה דאורייתא שלו, אז הוא יכול לקדש בזה אישה, ואז הקידושין יחולו מדאורייתא. אם זה קניין רק מדרבנן ומדאורייתא לא, אז הוא לא יכול לקדש אישה. אני אומר כעת, הנושא הזה רחב מאוד מאוד, ואני רק נוגע בקצה המזלג, יש פה הרבה שאלות בתוך הדברים האלה גם כן, אבל בפשטות, זה אחד המקומות שיש בהם נפקמינה גדולה. נפקמינה, למשל, הקצות מדבר על זה, כל מיני עצות, אנחנו צריכים להקנות לגוי את הבהמה המבקירה, כדי שלא תחול קדושת בכורה על הבהמה המבקירה, וברגע שיש שותפות עם הגוי, אין קדושה של בכורה. עכשיו, דנים, הקצות מדבר על זה, על כל מיני קניינים, איזה קניינים נעשה כדי שיזכה הגוי ותופקע קדושת הבכורה? הוא מיד מדבר על השאלה. אבל אם הקניין דרבנן לא מענה לדאורייתא, אז אם אנחנו מציעים קניין מדרבנן שלא מועיל מדאורייתא, אז זאת אומרת שהבהמה הזאת היא לא שייכת לגוי מדאורייתא, וממילא הבכורה לא נפקעה, קדושת הבכורה לא נפקעה. זה אחד הדברים לגבי השאלה קניין דרבנן, האם מענה לדאורייתא או לא מענה לדאורייתא. אז מקובל להגיד, שוב, ראשי הישיבות אומרים, ויש גם בבני מילואים שמדבר על זה, שהשאלה הזאת, אם קניין דרבנן מהנה לדאורייתא או לא מהנה לדאורייתא, תלויה בשאלה האם הפקר בדין הפקר זה גם סמכות להקנות. אם נגיד שהפקר בדין הפקר, הפשט הוא שבדין יכול להקנות גם למי שהם רוצים, אז ברגע שהם תקנו קניין דרבנן שהאדם הזה זוכה, אז מכוח הכלל של הפקר בדין, אז זה כבר הופך להיות שלו, אז זה כבר הופך להיות שלו מדאורייתא, שהרי הכלל של הפקר בדין הפקר זה דין דאורייתא. אבל אם אנחנו נגיד שהכלל של הפקר בדין הפקר זה רק להפקיר ולא לזכות, אז זה לא יכול להיות דאורייתא, אלא אם כן יהיה לו כוונה נוספת. הוא קיבל קניין, עשה קניין, עכשיו בסך הכל הקניין הפקיע מהבעלים הקודמים את הבעלות, אבל עדיין הוא לא זכה בזה. אלא אם כן, הוא עכשיו היות וזה הפקר, הוא יכול לזכות, אבל הוא צריך לחשוב על זכייה. אז השאלה הזאת, אם בקניין דרבנן מענה לדאורייתא, לדעת הרבה אחרונים, תלויה בשאלה האם לבית הדין יש כוח גם להקנות, או הכוח שלהם הוא רק להפקיר ולא להקנות. ובשאלה הזאת, יש דרך אגב, מי שמתעניין, מעריך מאוד גם בשאלה הזאת, דבר אברהם, חלק א', סימן א', ענף א'. הוא מעריך גם כן בשאלה הזאת, למי שרוצה להתעניין ולהרחיב. השאלה אם בית הדין יכול להקנות או רק להפקיר, היא בעצם מחלוקת ראשונים. בין רבינו יונה לבין הרשב"א. יש עוד ראשונים שאומרים לכאן ולכאן, אבל בעיקר רבינו יונה והרשב"א. רבינו יונה נמצא בשיטה המובא, בשיטה המקובצת, מסכת בבא בתרא, דף קוף עמוד א', שם הגמרא מדברת על מיצר שהחזיקו בו רבים, רבים במאי קנו לה, במה קנו הרבים שהחזיקו את המיצר הזה. הגמרא דנה בשאלה הזאת, והגמרא אומרת שם, יש מהלך שלם בגמרא, אומר רבנו יונה, ויש לומר, בין לרב גידל, בין לרבא ברב הונא, משום דה אפקר הרבים, אפקר בברירת הדרך. אין אדם זוכה על ידי אפקר, עד שיחזיק ויקנה. אז אומר רבנו יונה מפורש, שאדם לא זוכה בהפקר, עד שיחזיק ויקנה. הוא ממשיך. וכל איכה דאמרינן, הפקר בדין הפקר, בעל הנכסים איבד זכותו על ידי הפקר בדין, והרי הן כדבר שאינו שלו, ויש רשות לחברו להחזיק בו, ברשות בדין, אבל אינו זוכה בו בדיבור בדין עד שיחזיק. אז אומר כאן רבינו יונה מפורש, שאפקר בדין אפקר, רק בדין יכול להפקיר, אבל עדיין האדם שבשבילו הפקירו הוא לא זוכה עד שיחזיק. זוהי שיטת רבינו יונה. לעומת זה, הרשב"א בחידושיו על המסכת, מסכת גיטין למדבר עמוד ב', אומר ככה, ומינה שמינן דכוח בדין יפה להפקיר ממון מזה ולזכותו לזה, אפילו קודם שבא לידו. אז אומר הרשב"א מפורש, שבדין יש להם כוח גם להפקיר, אבל גם לזכות. מקובל לומר, ובעצם זה החתם סופר אומר את זה כבר, וזה עוד אומרים את זה, שהשאלה הזאת, אם בדין רשאים רק להפקיר או גם להקנות, תלויה בשני הפסוקים שהזכרנו אותם מקודם. אנחנו אמרנו שיש שני מקורות לעניין של הפקר בדין, כפי שהגמרא אומרת בגיטין. המקור הראשון, פסוק בעזרא, יוחרם כל רכושו. אם יוחרם כל רכושו, מדובר רק על החרמה, מדובר רק על הפקרה, אבל לא מדובר על הקנאה. אז אם הלימוד הוא מהפסוק יוחרם כל רכושו, אין לנו מכאן לימוד שיש להם כוח גם להפקיר, גם להקנות. לעומת זה, אם הלימוד הוא מהפסוק ראשי האבות, מה העניין ראשים אצל אבות? לומר לך, מה אבות מנחילים את בניהם, אף ראשי האבות, ראשי בדין, מכילים את האנשים? אז כאן משמע, האבות מנחילים את בניהם, הם מקנים להם, הם לא רק מפקירים. אז משמע מכאן שגם אפשר לזכות, אם זאת הלימוד. באמת, שברשב"א, שקודם הקראתי אותו, אבל את החלק הזה עדיין לא הקראתי, אני רק פשוט השארתי אותו לעכשיו, הוא אומר ככה, אני אקריא עוד פעם את הרשב"א, ומינה שמינן, דכוח בדין יפה להפקיר ממון לזה ולזכותו לזה, אפילו קודם שבא לידו, וכן מוכח מקרא דאלה הנחלות אשר נחלו דמה אבות מנחילים, ואומרים שדה פלוני לפלוני וזוכה בו מיד, אף ראשים מנחילים לכל מי שירצו, ואומרים המון ראובן יהיה לשמעון וזוכה בו שמעון מעתה. אז הרשב"א
אשר ניחלו, וזה הדיוק, שהם נתנו לזה, לא אשר נחלו, אשר ניחלו.
ניחלו.
וזה הדיוק.
כן, נכון, ניחלו, נכון. אז בכתוב ברשב"א מפורש, שאם לומדים מהפסוק ראשי אבות, יש גם הקנאה. אז כאן מתעוררת שאלה, מוריי ורבותיי, איך רבנו יונה שכח כביכול את הפסוק השני, נכון שהם לומדים מהפסוק יוחרם כל רכושו, אז מכאן אין הוכחה להקנאה, אבל הרי יש את הפסוק ראשי האבות, כמו שאומר הרשב"א, ומכאן רואים שיש הקנאה. אז איך רבנו יונה אומר שבית הדין יש להם כוח רק להקנות, רק להפקיר ולא להקנות, בשעה שיש גם פסוק שני? אפשר לומר כמה דרכים, אני אומר שני דרכים בעניין הזה, אולי להסביר את רבנו יונה. א', הדבר הפשוט, רבנו יונה יכול לומר שזה גוף המחלוקת בין האמוראים. זה אומר הלימוד מיוחרם כל רכושו, זה אומר מראשי אבות, אז יש כאן מחלוקת בלימוד. אז למעשה הלכה הרי ספקא דמוצאים חברו עליו הראיה, לכן היות ואנחנו לא יודעים מהו הלימוד, כי יש כאן מחלוקת בגמרא, ממילא אי אפשר גם למעשה, אי אפשר להקנות, כי אמנם נכון מהפסוק ראשי אבות, משמע שאפשר להקנות, אבל הרבי הראשון זה שאומר שלומדים מהפסוק הראשון, ו... רבי יצחק, רבי יצחק מזכיר את הפסוק יוחרם כל רכושו, רבי אליעזר אומר אלה הנחלות, אז אולי הוא סובר קצת מחלוקת. אפשר לומר עוד דרך בקצרה, אני אומר כאן עוד דרך להסביר את זה, לפי החתם סופר. החתם סופר אומר כך, האבות מנחילים, כך גם בדין מנחיל. איפה האבות מנחילים? מה שבן יורש אחרי מות האבא זה לא הנחלה של האבות, זה הקדוש ברוך הוא מנחיל. איפה יש הנחלה של האבות בכלל? כך שואל החתם סופר. זאת אומרת החתם סופר, על כורחך שהגמרא הולכת אליב, הלימוד הזה הולך אליבא דרבי יוחנן בן ברוקה. רבי יוחנן בן ברוקה בגמרא בבבא בתרא דף קוף למד אומר שיש לאב להנחיל לאחד הבנים את כל הירושה. רשאי להנחיל את הירושה, דהיינו, יש לאב כמה וכמה בנים, הוא יכול לבן אחד להנחיל את הכל. הוא לא יכול להנחיל למי שאין לו דין ירושה. הוא לא יכול להכיל לאח כשיש בנים. אבל כשיש בנים והוא רוצה להעדיף בן אחד על פני חברו, אז הוא יכול להנחיל לאחד יותר. הוא לא יכול להגיד, כזה כתוב בגמרא, הבן הזה לא יירש. אבל הוא יכול להגיד, הבן הזה יירש יותר. כך אומרת הגמרא. אז אומר החתם סופר, שלכן הלימוד של ראשי אבות, הולך רק אליבא דרבי יוחנן בן ברוקה, שהוא סובר שמדאורייתא אפשר להנחיל נחלה. אב יכול להנחיל לבניו. אז יש לימוד. אבל אם לא רבי יוחנן בן ברוקה, אין לימוד. עדיין זה לא מיישב את רבנו יונה. למה? כי ההלכה היא כרבי יוחנן בן ברוקה, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך כרבי יוחנן בן ברוקה. אבל מה? חשבתי שם עוד משהו. יש בגמרא שאלה, האם רבי יוחנן בן ברוקה מדבר באדם בריא שרוצה להנחיל את נכסיו, או שהוא מדבר רק בשכיב מרע, אדם שנוטה לא עלינו למות, ואז הוא יכול להנחיל. ולהלכה נפסק בשולחן ערוך גם כן, זה ספק בגמרא, שרק שכיב מרע יכול להנחיל, אבל אדם בריא לא יכול להנחיל. זה יכול להיות אם ככה, אומר רבן יונה, איך אתה יכול ללמוד מראשי אבות? גם אבות לא יכולים להנחיל. רק אבות שיכולים להנחיל זה רק שכיב מרע. אבל גם אב אחר לא יכול להנחיל. ממילא, אולי הוא חשב, למה רבי אליעזר סובר, שהבילי בת רבי יוחנן בן ברוקה, דין הנחלה נאמר גם על בריא, כאותו צד בגמרא. לכן הוא למד מכאן שיכול להנחיל. אבל אנחנו להלכה שפוסקים שבריא לא יכול להנחיל. ממילא אי אפשר ללמוד מראשי אבות. ולכן, אומר, אז אין לך לימוד על הקנאה, רק על הפקרה. אפשר לומר, קר, אפשר לומר, יש פה עוד דרכים שלא רוצה כעת להיכנס אליהם, אבל ענייננו אנחנו רואים כאן מחלוקת גדולה בין רבנו יונה לבין הרשב"א, והמחלוקת הזאת תלויה בפשטות בשאלה מהו המקור של אלימות. עכשיו ככה, מה הדין של הפקר בדין הפקר כיום? אז יש הפקר בדין הפקר, גם כיום בדין יכול להפקיר או לא. אז כאן אנחנו נראה שהדברים לא פשוטים בכלל. הגמרא בהמשך, בגמרא בגיטין בהמשך, הוא יבאי לו, כי תקין הלל פרוסבול לדורי יהודי תקין, או דילמה לדורי על מענה מתקין. האם מה שתיקן הלל פרוסבול הוא תיקן רק לדורו, או שתיקן לכל הדורות הבאים? למי נפקמינה לביטולי. היא אמרת לדורי יהודי תקין, מבטלי לנו. אלא היא אמרת לדורי על מענה מתקין, אין בדין יכול לבטא דברי בדין חברו, אלא אם כן גדול אמנו בחוכמה ובמניין. זאת אומרת, שאלה של הגמרא, האם הלל תיקן לדורות? אז אם הוא תיקן לדורות, בדין שיבוא אחריו לא יכול לבטל את התקנה שלו, כי אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין, או שהוא תיקן רק לדורו ולא לדורות אחרים, אז בית הדין שיקום אחריו יכול בעצם לבטל את זה. והגמרא אומרת ככה, תשמע, דאמר שמואל, לא כתבינן פרוסבול, אלא אי בבית דינה דסורה, אי בבית דינה דנרדה. ואיסל קדתך לקודר העלמה, בשאר בדינה נאמן הכתבו. אז הגמרא אומרת, זה, לא, הקטע הזה לא אסביר אותו, כי זה לא נוגע לענייננו כל כך, נוגע, אבל לא חבל להסביר בגלל קוצר הזמן. אבל מה שאני אקריא כעת, זה מה שכתוב, מה שנוגע לשאלה שלנו. דילמה כי תקין הלל לדורי עלמא, כגון בית דינא דידי, וכדרב עמי ברב אסי, דאלימי להפקוה ממונה. אבל לכולי עלמא, לא. הגמרא אומרת, אולי התקנה של הלל, גם אם הייתה לדורות, זה רק בדין, בדין בדרגה של כרבה מברעווסי, שהם אלימי להפקוה ממונה. אז רואים כאן מהגמרה, שאיזה בדין אלים להפקיע ממון, יש לו כוח להפקיע ממון, בדין של רב עמי ורבסי. עכשיו, לכן, יש באמת פוסקים. מה?
זה עידן הפלאפונים. כל החבר באלי לא ביד.
לכן, יש פוסקים שהיום אי אפשר לכתוב פרוסבול, אבל הלכה זה לא ככה, הלכה שגם היום, וכאן יש פה בעיה, להלכה נפסק הדין הזה, שרק בדינה דרב עמי ורב אסי יכולים להפקיע ממון, אבל בדין אחר לא, ולכן רבינו תם בהתחלה, תוספות מביא את זה והראשונים, רבינו תם בהתחלה אמר שאי אפשר לכתוב היום פרוסבול, כי אין לנו בית דין של רב עמי ורב אסי. מילן, אין לנו אנשים כאלה. אז לפי, לכן אי אפשר לכתוב פרוסבול. ולהלכה כותבים כן פרוסבול. אז אומרים בראשונים, ואני אקצר כאן, אומרים בראשונים, כמה דרכים בעניין הזה. מה? לא, אבל בסדר, אבל אני לא מדבר רק על פרוסבול. מדבר גם על הפקר בית דין הפקר. כן, כן. מה אתה אומר? בסדר, אבל השאלה, אז מכוח זה מכוח דין אחר. זה נכון, זה נכון. אם נגיד כמו הבית, זה התירוץ של הבית. בכל אופן, אז יש אומרים שלמה כותבים פרוסבול היום? בגלל שאנחנו כותבים שהלל לדורי עלמא נא מתקין. כלומר, אנחנו נוקטים, הגמרא מביאה ראיה מזה, שהלל תקן גם לדורות. הר"ן אומר שהלל תיקן לדורותיו, אבל גם תקנה שתיקן לדורו, אם לא ביטלנו אותה, היא נשארת. אבל יש מחלוקות גדולות מה זה נקרא בית דינא דרב עמי דרב אסי. יש אומרים, בית דינא דרב עמי דרב אסי, מה זה? זה הבית דין החשוב שבדור. אז זה לא משנה אם היום יהיה בית דין שלא מגיעים לקרסוליים של רב עמי ורב אסי, אבל אם זה בית דין החשוב שבדור, אז הוא יכול להפקיר ממון. זאת אומרת, בית דין כגון, כמו שהם היו הכי חשובים בדור, כך גם כל בית דין חשוב בדור. יש אומרים, ויש אומרים שלא צריך להיות, ומורידים את זה, במלשון הרמב״ם. כתוב ברמב״ם אומר ככה, בהלכות שמיטה ויובל, חכמים גדולים ביותר כבית דינו של רבי עמי ורבסי, שאין ראויים להפקיע ממון מבני אדם, וכבית דין הדרב עמי ורבסי. אז הוא מה אומר? חכמים גדולים ביותר. הוא לא אומר אחי הגדול, אלא גדולים, ואומר הכסף משנה, בדין חשוב בדור. זאת אומרת, לא צריך בדין הכי חשוב, אבל מי חשובי הדור? מי גדולי הדור? הריבש רוצה להגיד, מוריד עוד יותר, אלא בדין הרבה באתרי, ויפתח בדורו כשמואל בדורו. אבל כל בדין קבוע בעירו יכול להפקיע ממון. אז אומר, הריבש אומר, שבעיר שלך, אם אתה בדין הקבוע שבעיר, אז גם כן יכול להפקיע ממון. יש כאן בכל אופן מחלוקת גדולה. מה? זה עוד שאלה, שם יש דיון בעניין הזה. כן, כן, יש. לא, אם זה, כן, על זה הדיון, יש ריבש, הריבש בסימן שין צד יתת, דן שקהילה תקנה, שאם אדם יעשה קידושים לא במאה, לא בקידושים לבד, לא בפני עשרה, אז הקידושים האלה הם ייבטלו, והריבש דן בעניין הזה, שכאן הקידושים לא יחולו מדורייתא, כי יש להם כוח באותו מקום להפקיר בדין. תראה את הריבש בסימן שין צד יתת, שהוא נוגעת לי, שאפשר אפילו להפקיר באותו מקום. בכל אופן, אז אנחנו רואים שלמעשה, אבל כולנו צריכים בדין חשוב לרוב הפוסקים, בדין הכי חשוב שבדור, או חשוב שבדור. ובכן, מכאן אנחנו עוברים לשאלה, אם ככה, אני כבר צריך לסיים, נכון, נכון, אני עכשיו בסדר. מה? שמה לא? לא, לא, אני אומר, אני אמרת רשבה, אבל בוא נאמר, ההלכה היא לא ככה, אני חס וחלילה, אני לא אומר, יש על זה דיונים שלמים, ורוב הפוסקים פוסקים שאי אפשר לבטל, אני רק אמרתי, הריבה שלי שיטתו, אבל בוא נאמר, להלכה, להלכה, לא בדין באתרי, אלא להלכה בדין חשוב. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה, ובדעת מה נוגעים לטובי העיר. הרמה בשולחן ערוך חושן משפט, סימן ב' כותב, וכן נוהגים בכל מקום שטובי העיר כבדין הגדול מקין ועונשין והפקרן הפקר, כפי המינה. ממשיך הרמה, אף על פי שיש חולקים וסביר עליהם, דן כוח ביד טובי העיר ואלה רק להכריח הציבור במה שהיה מנהג מקודם, או שקיבלו עליהם מדעת כולם, אבל אינם רשאים לשנות דבר במידה דאיקה רב חלאי ופסיידה לאי, או להפקיע ממון שלא מדעת כולם, מכל מקום הולכים אחר מנהג העיר, וכל שכן הם קיבלו עליהם לכל דבר. אז כאן כתוב שלטובי העיר יש כוח של הפקרה הפקר. מה שאני רוצה אבל לסייג, אותה תשובה של הריבה שהזכרנו בסימן שין צדיתת, שם היה מדובר לרב אחד, מחוץ לאחד מגדולי ישראל, רבי יצחק, הוא פסק את הפסק לגבי רב בצרפת. והם שאלו את הריבש, האם לשמוע למה, והרב אמר שמי שלא יעשה כך, אז אפשר לנדות אותו וכולו וכולו. שאלו את הריבש בצרפת, אנחנו נקבל את מה שאמר רבי יצחק או לא? אז אמר להם הריבש, אין לדבריו שום תוקף רק במדינה שלו. אין לו תוקף מחוץ למדינה שלו. לכן הוא אומר, אפילו שהוא אמר, אל תתייחסו לזה, זה לא משנה בכלל, כי הכלל של, של, של טובי העיר, שהפקרה נפקר, או שהבית דין באותו מקום, שהוא יכול לתקן תקנות, זה רק לאותו עיר ולא למקום אחר. זאת אומרת, שיש כאן כלל אחד ברור, שמדובר בתקנות מקומיות, אבל בתקנות שהם שלשכים לכלל ישראל, על זה בוודאי שאין סמכות לאף אחד, תהיה שדבר הזה זה ברור. בכל אופן, השאלה היא, איך לטובי העיר יש כוח להפקיר? הרי אנחנו אמרנו שצריכים בדין חשוב, אמרנו שצריכים, או הכי חשוב, או חשוב, איך לטובי העיר יש כוח הפקירה נפקר, שטובי העיר בדין מקים בעונשין, והפקירה נפקר, איך יש להם כוח? את השאלה הזאת שואלים הראשונים, וגם הריבש שואל את השאלה הזאת, ושואל הריבש, איך יש כוח לבדין, לטובי העיר, להפקיר? אומר הריבש, שבדין, בדין במקומו, אם תאמר, אמרינן בגיטין, שדווקא בדין הדרבמי ורבסי, מתרץ, לא קשיה, מה שעושים בני העיר בעירם, הרי הם כבית דינה דרבמי ודרבסי. כך אומר הריבש לגבי השאלה הזאת, איך לטובי העיר יש כוח לתקן תקנות שיש בהם השלכות ממוניות באותו מקום. כך אומר הריבש. ולמעשה, גם הרשב"א אומר דברים דומים, הרשב"א שיש במקומה לעניין המקום, יש כוח לתקן תקנות. זאת אומרת שחכמים, זה תקנת חכמים, נתנו כוח לטובי העיר לתקן תקנות בענייני ממון, אם להוציא, להפקיר ולב מחלוקת, לפי המינה, כפי שאמרנו, ולא ניכנס כעת לזה בגלל קוצר הזמן, אבל בעצם דינם כבית דין הגדול. מה אני רוצה לומר לסיים ככה? שהסברה הזאת שדינם כבית דין הגדול היא סברה לכאורה קשה מאוד, למה? כי למה צריכים בית דין דרבמי דרבסי? בית דין דרבמי דרבסי צריכים כמו יש רק יצרים גדולים, ראויים. איך ייתכן שטובי העיר שבמקום הזה, אמנם במקום הזה הם יושבים, אבל הם לא ראויים, איך הם יכולים לתקן תקנות שיהיה דינם כבית דין גדול? אז אולי זה תקנת חכמים מיוחדת. אבל אני רוצה לומר עוד משהו. ייתכן מאוד שכאן מדובר בכלל בעניין נושא, בנושא אחר לגמרי. דהיינו. יש כלל בדין מקין ועונשין שלא מן התורה. והלכה במשפט חושן, משפט סימן ב', שבדין יכול להקות ויכול אפילו עונשי גוף, אפילו לייסר, גם לנדות, בדין מקין ועונשין שלא מן התורה. ובאותה הלכה שכתובה שבדין מקין ועונשין, על זה מדבר הרמה שגם טובי העיר יכולים לעשות ככה. זאת אומרת ככה, שהזכות להפקיר ממון, מלבד הדין של כוח לתקן תקנות, יש כאן הלכה של מגדר מילטה. זאת אומרת, במקום כזה שאנחנו צריכים לתקן תקנות בעניינים ממון, ואפילו יכול להיות דבר כזה גם לגבי מיסים, אם יש צורך לתקן תקנה, למה? אם זה סתם תקנה לטובת הציבור, כאן זה תלוי בשאלה איזה בדין יכולים לעשות את זה. אבל אם זה תקנה שצריכים כדי שלא יהיה מחלוקות, כדי שלא יהיה מריבות, כדי שלא יגררו להרבה דברים רעים, יש כאן העניין של העמדת הדת על תילה. אז לכן יכול להיות יש כוח לבדין, לטובי העיר, שגם יש להם כוח לעניין זה, להפקיר ממון לא מדין הפקר בדין הפקר, אלא בגלל שזה לא גרוע מהאיסור בעונש הגוף. ולמעשה, הריבש בעצמו אומר את זה, זה המשך, ככה נראה לי, שזה מה שהריבש, והרי ושמה, אני אקריא את דבריו רגע, ובזה אני מסיים. הוא אומר, ועוד אומר הרי וש, שהרי אפילו בדיני נפשות, היו בדין מקין בעונשים שלא מן התורה, כדי לעשות סייג לתורה, ומשום מגדר מילתא, כל שכן, בממון הקל. אז יותר מזה שיש כאן עוד מקור, למה בדין, למה יכולים להפקיר? במקום שיש מגדר מילתא. אלא מה? זה פשוט שאם זהו הכוח מצד המגדר מילתא, מה שדיברנו מקודם, האם יש כוח גם להקנות או רק להפקיר, זה הכל אם זה תקנה מכוח הסמכות של בדין לתקן תקנות בממונות. אבל כשמדברים על הכוח משום מגדר מילתא, ברור שהכוח הוא רק להפקיר ולא לזכות. שהשם יאיר את עינינו בתורתו בעזרת השם, לא תצא את הקלה מתחת ידינו, אומר כן יהיה רצון.
מאיפה כבודו יודע, מאיפה כבודו יודע שאותה אישה שמחללת שבת לא טובלת? אנחנו מכירים הרבה נשים, הרבה נשים שמחללות שבת בבית טובלות, כן? הרמב"ם מדבר על קראיות וכאלה שחיכו באופן אידיאולוגי לא טבלו. זה צבדיני.
אנחנו, תביאו, נמשיך אחר כך, זה כבר הופך לעניין שיותר פרטני שלא במסגרת ה... בסדר, בסדר.
אנחנו מודים לרב בנימין ברי על הרצאתו על הפקר בית דין כיום. על אף שהתפקיד שלנו כאן, בתור מנחה, זה להשגיח על הזמן, אבל אינני מרגיש שיש לי סמכות.
יש לך סמכות? שאתה חלק משבעה טובה עיר להפקיע ולהפנות הכל.
בדין הגדול. אחד לא בתוך שבעה. ובכן, אני כרגע, כדי להתקדם, בגלל שקוצר הזמן, אני מזמין את הרב עידו רכניץ, שהוא מנהל בית הדין ארץ חמדה גזית, ומרכז המחקר במכון משפטי ארץ. הוא יקים אותנו וירצה על הנושא קיום מצוות הצדקה בתשלום מיסים. דרך נאותה, בבקשה.
אני אשתדל לקצר. הגמרא אומרת בבבא בתרא דף ט, אומרת ככה: אם עושים צדקה מוטב, ואם לאו, באים עובדי כוכבים ונוטלים בזרוע. כלומר, אם עם ישראל נותן צדקה כמו שצריך, זה הדרך הטובה ביותר, אבל אם לא, יבואו הגויים ויקחו את הכסף בכוח. ואף על פי כן, מוסיפה הגמרא, נחשב להן לצדקה, שנאמר ונוגסייך צדקה. כלומר, הגמרא אומרת שלמרות שהכסף בסופו של דבר הלך, הגויים לקחו אותו, הוא נחשב כצדקה, למרות שהוא הלך למיסים. מצאנו באחרונים שני פירושים לאמירה המפתיעה הזאת, שכאשר הגויים לוקחים לך מיסים, והכוונה היא שהגוי לוקח את המיסים לעניינים שלו, לכאורה, בכל אופן אתה מקיים בזה מצווה הצדקה. הסבר אחד אומר המערשה, שהוא הסבר פשוט, מפני שאקום נוטלים מן העשיר תחת העני. כלומר, אומר המערשה, הגוי, המלך הגוי רוצה לקחת מיסים, כמו שאמרתי, בשביל העניינים שלו, בשביל לבנות איזה ארמון חדש, והוא התכוון לקחת גם מהעניים, אבל כיוון שהעשירים לא נתנו צדקה כמו שצריך, אז הקדוש ברוך הוא גרם לכך שהגוי לקח, המלך הגוי לקח את המיסים מהעשירים, ובזאת הוא הסיר את הנטל מעל העניים. כלומר שבעקיפין הנטל הוסר מהעניים בגלל שהעשירים שילמו מיסים. לעומת זאת החתם סופר, שם בבא בתרא מפנה למה שהוא כתב בחידושים שלו על התורה, והוא אומר דבר מעניין, שכתוב, ויבוא יעקב שלם עיר שכם. ואומר המדרש, שלם בגופו ושלם בממונו. שואל החתם סופר, איך הוא היה שלם בממונו? הרי לפני כן הוא פגש את עשיו ונתן לו כל כך הרבה רכוש. עונה החתם סופר, שכנראה יעקב אבינו לא יכול לתת צדקה בזמן שהוא היה אצל לבן, ולכן הוא לא היה שלם בממונו, כיוון שהוא לא קיים מצוות צדקה כמו שצריך, ועשיו במרכאות זיכה אותו כשהוא לוקח ממנו את המיסים, ואת המס הזה, וקיים בזה את ונוגסייך צדקה. כך הוא קיים את מצוות הצדקה. אני אומר את זה לא בשביל הדרוש, אלא לפי החתם סופר, לא מדובר פה שזה מסיר את הנטל מהעניים. הרי הכסף שיעקב נתן עשיו הלך ולא חזר, משום אני לא הרוויח מזה. אבל עצם זה שהוא נתן את הכסף ונשב לו כצדקה, הוא ממש אומר שיעקב שמח שהוא נתן את זה, כי עכשיו הוא לא, הוא כבר נפטר ממצוות צדקה. אני חושב שהדרך להבין את זה היא שאם אנחנו, גם קצת דרוש, שאדם יש לו כסף שהיה צריך לתת לי צדקה, הכסף הזה במידה מסוימת לא שלו, שיש לו חובה לתת אותו. וכל זה שהכסף שוכב אצלו, יש לו בעיה. בעיה שהגוי לוקח לנו את הכסף, ועכשיו כבר הכסף לא נמצא אצלו, אז לפחות הוא נפטר מזה שהוא מחזיק כסף שלו תחת ידו. מה שחשוב, וזה מה שחשוב להדגיש פה, לפי המערשה באמת מדובר על הסרת הנטל מהעניים, לפי המערשה עצם זה שהמס שולם מקיים את הגמרא הזאת. להלכה הרי מה פוסק באופן כללי, אין לעשות ממעשר שלו מצווה. כלומר, אדם שיש לו חובה לקיים מצווה, למשל לקנות ארבעה מינים, לא יכול לומר, אני אקח את הכסף הצדקה, אני אקנה בזה את ארבעת המינים. מסביר שם בער הגולה, הסבר פשוט, כיוון שיש כבר חובה לקנות את, למשל את ארבעת המינים, אי אפשר לקיים באותו כסף שתי חובות. חובה אחת זה לקנות ארבעת המינים, חובה שנייה גם לצאת ידי צדקה. אפשר לצאת ידי חובת כספי צדקה, רק חובה אחת, והיא חובת הצדקה. בעיה שאתה לוקח מעשה כספים ומשתמש בו לדבר שאתה כבר חייב בו ממילא, אז את החובה שעשית, קנית ארבעת המינים מצוין, אבל את החובה לתת צדקה עוד לא קיימת. וזה אני אומר, אפילו הליבה, זה השיטות המרחיבות במעשה כספים שמאפשרות לתת, להשתמש במעשה כספים להרבה מצוות, אבל עדיין למצוות שהן נתונות לבחירתו של אדם, המצווה שהיא חובה על האדם, הוא לא יכול לקיים בכספי צדקה. כך כותב, כמו שאמרתי, הרמ"א לפי באר הגולה. מדגיש התז שמה, וכל שכן לפרוע בהן מיסים, זה אסור. ברור שאסור לאדם, כל אחד יושב מבין את זה. לומר, אני מפריש מעשה כספים, מה אני עושה? אני הולך אותו למס הכנסה ונותן אותו למס הכנסה. איך זה לא עולה על הדעת לכאורה? ואז הוא מתייחס לגמרא בבבא בתרא, שאומר ונוגסייך צדקה, והוא אומר, עדיין זה לא יוצאים את זה, אי אפשר לכתחילה לתת כספי צדקה כתשלום מס, והוא מוכיח את זה מזה שכתוב שיש כל מיני דברים שנחשבים כצדקה. למשל, אדם שזן את בניו הקטנים, אז זה נחשב בכלל עושה צדקה בכל עת, ועדיין לא יוצאים את החובה צדקה בכך. ככה אומר לפחות התז, ולכן התז בעצם אומר שלמרות הגמרא בבבא בתרא, היא לא מאפשרת לנו באופן מעשי לתת את הצדקה שלנו כתשלום מיסים. עכשיו, זה מדובר, כמו שאמרתי, על מיסים שהיו הולכים לבניית הארמון של המלך או בניית הצבא של המלך, שאין איזה שום קשר בכלל לרווחה. עכשיו אנחנו צריכים להתייחס למצב שלנו היום, גם במדינת ישראל וגם במדינות אחרות, שהמדינות היום הן לא רק גובות מיסים לצורכי השלטון, אלא גם מחזירות את הכסף כקצבאות רווחה. אז קודם כל, נתייחס לשאלה, האם צריך להפריש את מעשר הכספים מהנטו או מהברוטו? כלומר, האם קודם כל אני בודק כמה נשאר לי אחרי שמס הכנסה לקח ואז אני מפריש מעשר כספים, או שאני מפריש גם הברוטו, וזה שוב, האם המס הוא מחושב כאן או לא. בעניין הזה מפריד האגרות משה ביורדי החלק א' סימן קמ"ג בין שני סוגי מיסים, מיסים ישירים ומיסים עקיפים. מיסים ישירים זה מיסים שאדם משלם המשכורת שלו. את זה אומר האגרות משה, העובד מעולם לא קיבל את השכר הזה. הוא הרוויח 10,000 שקל וקיבל ביד 7,000 שקל. בסוף הוא קיבל 7,000 שקל. זה שהיה כתוב בתלוש סכום יותר גבוה, זה לא מעלה ולא מוריד. הכסף הזה מעולם לא הגיע אליו, ולכן הוא מפריש מעשר כספים מהנטו. אם הוא יקבל, מה שהוא קיבל ביד, הוא מפריש מזה מעשר כספים. אבל מיסים עקיפים, שזה מה שנקרא בישראל מע"מ למשל, כשאתה קונה מוצר, אנחנו משלמים עליו 17% מע"מ, אומר אגרות משה, ה-17% האלה הם נחשבים חלק מעלות המוצר. אז אם אני קונה מוצר שמחירו האמיתי הוא 100 שקלים, אני משלם עליו 117, בגלל ששלמתי מע"מ, כל ה-117 נחשבים חלק מהנטו שלי שהשתמשתי בו לקניית המוצר הזה.
מה עם מס בריאות? בדיוק.
עוד רגע, זה נשאר מצוין. כן, מצוין. אנחנו בדרך לשם. אוקיי. עכשיו, במשנה הלכות, מתייחס כבר למשהו שיותר קרוב לענייננו, וזה מה שקוראים בארצות הברית Social Security, בארץ ביטוח לאומי, והוא שואל האם הביטוח לאומי נחשב כביטוח, אם אני עושה ביטוח זה אינטרס שלי, זה חלק מההוצאות שלי, או שהוא נחשב כמס, ואז אני מפריש את מס הכספים מהנטו אחרי ששילמתי ביטוח לאומי. זאת אומרת, נגיע לשאלה אם יוצאים את זה צדקה בביטוח לאומי. ומסקנתו היא שביטוח לאומי נחשב כמס לכל דבר, וזאת למה? כיוון שכשיש לי הסכם עם חברת הביטוח, חברת הביטוח מחויבת לעמוד בהסכם. היא לא יכולה לחזור בה. כשאני משלם פרמיה כל חודש, אני קונה זכויות לתמורת זה מחברת הביטוח, ולכן זה דבר שהוא שלי. אבל כאשר אני משלם Social Security בארצות הברית, הזכויות שלי הן בעצם תלויות בחוק האמריקאי, במקרה ישראלי בחוק ביטוח לאומי, והחוק הזה יכול להשתנות. ולכן, למרות שיש פה ביטוח מסוים, כיוון שהממשלה או הכנסת יכולה בכל רגע לשנות את החוק ולשנות את הזכויות, עדיין זה לא ביטוח, אלא זה מס. אני רוצה פה להעיר את נקודה אחת מעניינת. בתוך את הקצבאות, את השלומי הביטוח הלאומי, יש כמה חלקים, אבל אפשר לחלק אותם לחלק הביטוחי וחלק של המסים. החלק הביטוחי הוא חלק שבו יש יחס בין המס ששילמת לבין הזכויות או הקצבאות שתקבל. זה למשל קיים בדמי לידה. אישה שעובדת תקבל דמי לידה בהתאם לחודשים שהיא עבדה. וכמו שאומר משנה הלכות, החוק יכול להשתנות. עכשיו לאחרונה, בשנים האחרונות, העריכו את חופשת הלידה בשבועיים נוספים. אפשר גם לקצר בחודש. ולכן הזכויות הן בעצם לא זכויות ממוניות, אלא זה זכות שהמדינה נותנת, כמו אני אומר, היא גובה איזשהו מס ונותנת, וזה אפילו לחלק שיש בו אלמנט ביטוחי. החלק השני הוא חלק שהוא מס לכל דבר. הדוגמה המובהקת זה קצבאות זקנה. לפחות המצב כבר כמה עשרות שנים, מאז העלייה מרוסיה, שאדם יכול לשלם ביטוח לאומי, יכול לא לשלם ביטוח לאומי, זה לא משנה, קצבת הזקנה הוא יקבל. שינו את זה אחרי העלייה מרוסיה, כי עלו הרבה קשישים לארץ שלא היה להם ביטוח לאומי, ולכן קצבת הזקנה היא מה שנקרא קצבה אוניברסלית, אותו דבר קצבאות ילדים, לא תלויות בכמות המס שאדם שילם. על שני סוגי הקצבאות אומר המשנה הלכות ששניהם בגדר מס, ולכן אנחנו צריכים להוריד אותם ולחשב מהנטו. עכשיו השאלה העיקרית, והיא האם מקיימים מצוות צדקה בתשלום המסים. אז שוב אני אקצר פה מאוד. הרב קוק בשו"ת דעת כהן, חלק יורדיה, סימן קוף למד ב', דן בשאלה האם מותר לקבל קצבאות מממשלה, והרי אסור לקבל צדקה מגויים. בדרך כלל הרוב האנשים לא עסוקים בשאלה הזאת, מוכנים לקחת את הכסף. אבל הוא שואל את השאלה. ואז הוא אומר, בארץ ישראל, ואני חושב שזה גם נכון במדינות אחרות, שיש גם יהודים שמשלמים את המסים, גם יהודים שמקבלים את המסים, הוא אומר, כאשר אני מקבל קצבה מהמדינה, אני יכול לומר שאני קיבלתי את הכסף שהיהודים שילמו אותו. קיבלתי את הצדקה מהיהודים ולא מהגויים. מפה אנחנו רואים שהרב קוק תפס שהכסף שנכנס דרך המסים לתוך קופת המדינה וחולק בחזרה, הוא לא מס רגיל שהמדינה לקחה אותו, ועכשיו הוא שאלה והיא מחלקת עכשיו צדקה למי שהיא רוצה. הכסף נשאר במרכאות צבוע, כלומר, היהודי נתן אותו, זה כסף של יהודי שנמצא בקופה הציבורית. עכשיו שהוא מחולק, הכסף הזה חולק. מכאן ענייננו, אם אני נתתי כסף כמס, הוא חולק כצדקה, יצאתי ידי חובת צדקה, כי הכסף שלי בסוף חולק. נכון, אבל החלק שהגיע לצדקה הוא באמת מס. מה? זה הכל מורגב, אז החלק, אני עומד יגיע לחשבון, שנייה אחת. הרב ולדנברג, בשו"ת ציצי אליעזר, חלק ת', סימן א', פרק א', שואל, האם אפשר לצאת ידי חובת מעשר כספים בתשלום מיסים, לא בגלל הצדקה, אלא בגלל שעושים בזה דברים טובים. מחלקים את זה לישיבות, למקוואות, שכרם של רבנים, החזקת בתי דין רבניים, אז זה לא צדקה, אבל זה מצווה, אבל אפשר להשתמש במעשר כספים גם לצורך מצווה, ולא רק לצורך צדקה. מסקנתו, הוא מביא את התז, שרואה בזה בעיה, אבל הוא אומר, אם אדם מתנה מראש את מעשר הכספים שלו, לא יהיה רק לצדקה, אלא לכל צורך מצווה, הוא יכול לצאת ידי חובה בתשלום המס, שהגיע לצורכי מצווה, לא כל המס שהוא שילם, המס שהגיע לצורכי מצווה, ובאמת, על בסיס זה, בהמשך לזה, כתב הרב דרור פיקסלר בתחומין, שאדם, כיוון שאת הכסף שלו צריך לחלק, יכול לחלק חצי-חצי את מעשר הכספים, שנייה רגע, אבל נגיע לחשבון. כיוון שאדם יכול לחלק מעשר הכספים שלו חצי-חצי, חצי לצורכי מצווה וחצי לצדקה ממש, אז חצי מהצדקה שאדם צריך לשלם יכול לצאת ידי חובת המסים, אותם אלה שמגיעים לצורכי מצווה, והחצי השני הוא צריך לתת ממש מהכיס שלו לעניים. שוב מנחת יצחק כתב במפורש על מדינת ישראל כנראה. כן, מפורש. איך הדנודע בוודאי נותנים ממס שלו לצדקה, ולאותו הצדקה שנותן מצווה ליתן, בוודאי אפשר לנקות ממעשר. כלומר, יצאים מדי חובה צדקה ותשלום מיסים שמגיעים בסוף לעניים. כך כתב גם הרב שלמה זלמן אוירבך, שזה מובא בספר הליכות מעשר כספים. אבל אומר את זה דווקא בארץ ישראל, שרוב הנהנים מכספי הסעד עם יהודים, מותר לשלם מכספי המעשר את אותו החלק שהולך למטרות האלה, ובחוץ לארץ לא. לעומת זאת, הרב בלוי בעל ספר פתחי חושן, כתב בספר צדקה ומשפט, שהדבר לא יצא מדי חובה בתשלום מיסים. הרושם שלי, הוא לא מסביר, זה לא דין בגלל המיסים, זה בגלל שאת מעשר הכספים אדם צריך לתת בסוף למי שהוא רוצה, ולא למי שהוא חייב. כלומר, גם אם היה פה מדובר על קופת הצדקה שמסופר עליה במשנה, והרמב"ם מדבר עליה, גם היינו יוצאים מדי חובת מעשר כספים, כי זה חובה. ומעשר כספים צריך לתת מרצון. ככה אני מבין אותו לכאורה. אני מסכם בקיצור מה שראינו. ראינו שהגמרא אומרת שכשגויים לוקחים מס, יוצאים בו ידי חובת צדקה. התז כותב למעשה שאי אפשר לעשות, אי אפשר להגיד שהמעשר יכול ללכת למיסים, גם כאשר מדובר פה על מיסים שהם לא מגיעים בכלל לעניים. למעשה אפשר לחשב את המעשר כספים מהנטו ולא מהברוטו אחרי ניקוי המיסים. ולפי כמה אחרונים חשובים, אנחנו רואים שאפשר לצאת ידי חובת צדקה במיסים שאדם שילם והגיעו בסופו של דבר לעניים. מה שאני רוצה להגיד, למעשה יש פה קושי גדול איך לחשב את זה.
מה אם גורם המדינה, מצאנו שהרמב"ם אומר שמותר לתת את הכסף, נניח, 100 שקל,
10 שקל, וזה 10 שקל, כדי להתרגם
מדינה,
וכאן לא, במיסוי, הולכים רעקורים, זה חד פעמי, ואני
לא נותן, מה
הם עוד מעט משיקול את זה? קודם כל, באמת, בפועל, חסנו איזשהו תחשיב, התקציב המדינה הוא בערך 300 מיליארד שקל, מתוכו, החלק שהוא באמת יכול לחשב כצדקה, יש לנו ספק בין שישית לבין רבע. איך מחשבים את זה? זה לא פשוט לחשב את זה. בכל מקרה זה לא הרבה. כלומר, אם זה רק שישית, רק שישית מתקציב המדינה הולך לצדקה, זאת אומרת שרק שישית מהמיסים ששילמתי יכולים לצדקה. אחרי שניקיתי, המדינה צריכה גם נותנת לי שירותים. אני משלם מיסים ומקבל שירותים, אז אני צריך לראות קודם כל שקיבלתי, נתתי יותר מס מהשירותים שקיבלתי. רוב משפחה מרובת ילדים למשל, אני כבר לא בטוח שזה נכון. אני אגיד את לסבר את האוזן, יש מרכז המחקר והמידע של הכנסת עשה חישוב איך מתחלק נטל המס בישראל. אני חושב שאני להפתיע פה כמה אנשים מהנתונים האלה. עד העשירון השביעי, כל שבעת העשירונים התחתונים, הם מקבלים מהמדינה יותר ממה שהם נותנים. העשירון השמיני, מלמטה, נותן ומקבל אותו דבר, הוא נותן 10% ומקבל 10%. עשירון זה אומר, הם לוקחים את האוכלוסייה, מחלקים אותה לעשירונים לפי רמת ההכנסות שלהם. ואז רואים כמה מיסים שהם שילמו, אוקיי? יוצא שהעשירון, כל ה-70% ממדינת ישראל מקבלים מהמדינה יותר מה שהם נותנים. העשירון השמיני, 10% של העשירון השמיני, נותנים ומקבלים אותו דבר. התשיעי והעשירי הם מחזיקים בעצם את כל מדינת ישראל מבחינת רווחה. העשירון העשירי נותן 44%. עכשיו, יכול להיות שהוא צריך לתת מיסים יותר גבוהים, כי יש לו גם, אם המיסוי היה לפי הון, הוא היה צריך לשלם אולי יותר, רגע אחד. אבל בכל אופן, אני אומר, זה מה שיסבר את האוזן, קשה מאוד לחשב את זה. אני אומר, חלק תקציב המדינה שהולך לרווחה, אני אומר, הוא לכאורה, אני אומר, בין שישית לרבע, זה אומר שאם אדם בכלל מחשב שהוא נתן יותר מס ממה שהוא קיבל, כלומר, נתן מדינה יותר מיסים יותר מקצבאות שהוא קיבל, ומהשירותים שהוא קיבל, הוא נתן מס בריאות וקיבל ביטוח בריאות, נתן ביטוח לאומי, קיבל דמי לידה, קיבל קצבאות ילדים, עדיין, מתוך זה, שישית זה הלך לרווחה. אז אני אומר, עוד נשאר הרבה מאוד, נשאר הרבה מאוד שאדם עוד צריך לתת מהכיס שלו, ואני חושב שמה שהרב ערוסי הדגיש זה מאוד נכון, שבאמת, אני אומר עוד פעם, מצאנו כבר במשנה שהייתה קופת הצדקה. קופת הצדקה לא פתרה את כל הבעיות. היא פתרה חלק מהבעיות וחלק מהבעיות בינם צריך לפתור מהכיס שלו. חשוב היה לי להדגיש בכל אופן את הנקודה של תשלום מיסים כצדקה, כי בסופו של דבר, אני יכול להגיד, יש לי חבר שיש לו ילד עם אוטיסט, לא עלינו, אמר לי אותו בחור, יש איזו עמותה שעוזרת לנו מאוד, אומר לי, העמותה הזאת זה כלום, זה הקצפת, הקצף על פני המים. מה שמממן את העלויות הגדולות של בריאות בישראל, של חינוך בישראל, זה מדינת ישראל. לא יכול להיות שבנם יאמר שכל מה שהמיסים שקיבלתי, נתתי וקיבלתי, זה אוויר, זה הגיע מהשמיים. והעשרה שקלים שנתתי לנזקק ברחוב, זה צדקה. בן אדם, כל אחד מאיתנו מכיר אנשים שהיו צריכים לקבל, אני אומר, עברו ניתוח, ניתוח לב פתוח, יכול לעלות חצי מיליון שקל בקלות, אז זה לא צדקה. אז ודאי שיוצאים מזה ידי חובת צדקה, אם אנחנו באמת נתנו יותר מה שקיבלנו. תודה רבה.
אני רוצה לומר משפט אחד, זה לא נכון שהזימון שבאת, הזימונים האלה משלמים, מקבלים יותר מה שנותנים.
ראשית כל אני רוצה להודות הרב עידו רכניץ על הוצאתו, ועל זה גם כן הוא תרם צדקה לקופת הזמן עומד להסתיים למושב הזה, אז תודה רבה. דרך אגב, לגבי נושא מה שהמדינה נותנת, תמיד שואלים אותנו כמה אנחנו מקבלים מהמדינה לאגודת אפרת התומכת בכ-4,000 נשים מדי שנה כדי שחס וחלילה יופרדו מפרי בטנן. אז לפני שנים אנחנו קיבלנו 0.1, עכשיו הוסיפו לנו 2 אפסים נוספים. ואנחנו כן משלמים את כל המיסים, בדיוק כמו כל אזרח בישראל. אנחנו תורמים למדינה ולא מקבלים שום דבר. ובכן, זה המצב הנוכחי לגבי נושא של תמיכה בילודה ובהבאה בשיפור הדמוגרפיה בישראל. בכל אופן, אנחנו חייבים לסיים את המושב עם ההרצאה האחרונה למושב זה על ידי הרב ישראל גליקמן, שהוא רב וכולל צרור עמור בחיפה. הוא ירצה על הנושא החזר מס ליורשי עמותה. בבקשה, אדוני.
פשוט הרב רצון הרוסי, אשתי את הרב הגאון שמגיע לו, אומר המון יישר כוח והרבה ברכה של להוסיף כוח. כל הכינוס הזה זה בזכות כבוד הרב. קראנו רק השבת האחרונה איזשהו פסוק מעניין, שאני חושב שזה אפשר לחלוק איזה רעיון שמתאים גם לנו. כתוב הישא יעקב רגליו, רש"י שואל למה פה אחרי המעמד של החלום והברכה של הקדוש ברוך הוא, פתאום יש לו כוח, וישא יעקב רגליו, הרי בהתחלה כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הוואנה, היינו הליכה לכאורה רגילה, למה פה הוא הוסיף ככה כוח? רש"י מביא שהוא הוסיף כוח, אחרי שנתבשר, אז הוא קיבל כוחות חדשים. אז גם כאן, לכל המשתתפים בכנס, כל העניין הזה להחזיר התורה ליושנה, את הזכות של התורה לדון משפטי תורה בלבד בארץ הקודש, זה עניין מאוד חשוב. ואיך אומרים, אחרי שיש כינוס כזה, אנחנו מתבשרים עם כוחות נוספים. אברבנאל אומר בדיוק הפוך שם. אברבנאל אומר שבגלל שיעקב נתבשר בשורה והוא חזם על הנבואה, אז הוא כבר לא רצה לברוח. קודם, אמא שלו וגם אמא שלו אמרו לו שהוא צריך כיבודה וכיבודיהם לצאת מישראל לחרן. אז הוא ביצא יעקב היה לחרן. אבל אחרי שכבר הוא הרגיש את האווירה של מה נורא המקום הזה, כבר לא רוצה ללכת. אז אף על פי שהוא לא רוצה ללכת, אומר ברבנאל, הוא לקח את הכוחות של הרגליים, איך רואים, בכוח, וישא את רגליו כדי להתקדם למרות שלא נוח לו ללכת. גם זה נכון לגבי משפט עברי, משפט התורה בארץ ישראל. כולם מבינים שרוצים את זה, כולם מודדים את זה, אבל אף אחד לא עוזר, דיברו כאן על תמיכות ועניינים כאלה. אז לפעמים גם צריכים את הכוחות האלה שבישא יעקב רגליו, למרות שלא כל כך רוצים, להתאמץ הלאה ולהצליח. הנושא שחשבתי לדבר עליו זה לגבי החזר מס ליורשים. אז רציתי קודם כל למען איזשהו מבוא קצר להסביר על מה אנחנו רוצים לדבר. אפשר לחלק את זה לשלושה נושאים. הנושא הראשון, מס זה סוג של אגרה שבשלמים, כמו באותה בתקופות הקודמות היה דוכסים, היה מלכים, שילמו מיסים וארנוניות, ואם המלך גבה יותר מדי מס כלפי אדם פרטי, כלפי משפחה מסוימת, ואחר כך מגיע איזשהו החזר מס, זה הנושא שאני רוצה לדבר על ההחזר מס, החזר ארנונה, אז ההחזר הזה, האם המוטב, כאשר הוא כבר לא חי, הוא תובע את זה אחרי שהוא כבר הסתלק לבית עולמו, האם את הזכות הזאת היורשים יכולים לקבל כן או לא. צריך לחלק במקרה כזה למצב, הרבה פעמים אנשים מתייאשים מהרשויות, יש להם הרבה זכויות שהם יכולים עם תפסים מסוימים, עם זכויות מסוימים לתבוע, ובגלל הביוקרטיה הרבה הם באים ואומרים, נו, בשביל הזכות ממון הזאת, הסכום הזהום הזה לא שווה לי לתרוח. ואז בעצם באים עכשיו היורשים אחרי שלכאורה הזכאי הכסף, האדם ששילם את המס וצריך לקבל את ההחזר, הוא כבר הסתלק לבית עולמו, ואולי הוא כבר התייאש מהחוב הזה, או מהזכות ממון שיכול לקבל מהעירייה, או מהדוקס, או מהמלך. זה נושא אחד שנדון בו. נושא נוסף שנדון בו זה לכל מיני ספקות כאלה, שאחר כך יהיו בהמשך, צריך להבין שהציבור, העירייה, המדינה, יש להם זכות של קהל נגד יחיד. כל פעם שיש ספקות בראשונים או ספקות מסוימים, אז הקהל ויחיד, לרוב הקהל יהיה מוחזק. ונראה שיש בעצם לסיבות האלה, לדין הזה, שתי טעמים. זה דבר מעניין מאוד. נושא אחרון שהייתי רוצה להתייחס אליו, זה לא תמיד המס הוא מס אישי. מס בריאות או מס אובדן כושר עבודה, זה מס שסי שאני שילמתי פרמיה לביטוח או לכל מיני מקומות, ואני אישית זכאי לקבל את זה כאשר חס ושלום האדם חולה, וכו' וכו' וכו'. אבל יורשיו, תודה רבה שהוא חולה, אבל מה הקשר אליך? הוא שילם בשביל עצמו. הדבר לא נכון לגבי ביטוחים אחרים, למשל ביטוח נכס, רכב, דירות ודברים כאלה, שאז בעצם התשלום של המס או ארנונה הוא תשלום פר בניין, פר בית, פר נכס, פר רכב. ומאלה זה לא משנה מי המוטב ומי לא המוטב. נדבר על הדברים האלה יותר ככה בבירור בהמשך. קודם כל נפתח ביסוד של העניין של מיסים, שזה דינה דמלכות הדינה. דינה דמלכות הדינה זה מושג, איך אומרים, שגם נפסק בשולחן ערוך, מושג מאוד מאוד מפורסם. אנחנו מכירים אותו גם מהתלמוד, מכירים אותו גם שנפסק להלכה. יש הרבה נותם מפורסם שאני מניח שכולם יודעים אותו, אני רק מזכיר אותו לעצמנו. הרבה נותם מדגיש שכתוב דינה דמלכות הדינה, ולא דינה דמלכת הדינה. כל קפריזה או עניין קיצוני שמלך לוקח, זה כבר לא בסרטיפיקט מה שהתורה התירה לו דינה דמלכות הדינה. דינה דמלכות הדינה זה כמו שאיך אומרים שמואל נתן מוסר לעם ישראל, ואומר להם, אתם יודעים מה המלך יכול לעשות? תסתכלו פרשת המלך, מה המלך יכול לעשות? הוא מסוגל להפקיע שטחים, הוא מסוגל לגייס את בני המשפחה, את הבנות לא יודע, לעשייה ותפירה וכיבוס ואת הבנים לצבא. אבל כל מיני קפריזות שהן לא הגיוניות, זה ודאי דינה דמלכות הדינה ולא דינה דמלכת הדינה. איך אומרים, אם שליט מצרים מחליט להשתגע, זה ודאי לא דינה דמלכות הדינה, זה דינה דפריצותה. עוד מפורסם דברי הר"ן שבארץ ישראל, זה לא ברור, לפחות לפי שיטת הר"ן שיש את הדינה דמלכות הדינה, כי כל הארץ היא של הקדוש ברוך הוא, והוא נתן, והוא מחלק את זה איך שהוא רוצה. מה שאנחנו רוצים לדון, זה מה קורה עם זכויות שבעצם כמו נולדו מחדש. בן אדם שילם מס, תבין ותקילין כמו שצריך. לפעמים מגיע החזר מס בגלל שהייתה טעות בגביית המס, לא שמו את הנכס נכון, אז זה ודאי מגיע זכות לבן אדם, זה לא נקרא נולד. זה ודאי שהוא שילם טעות, מגיע את הטעות חזרה. אבל לפעמים יש החזר שהוא נובע מתוך שדבר על טבעי שקרה, או איזשהו חשבון שלא היה טעות בזמן הגביה. בזמן הגביה גבו נכון. אבל עכשיו, אחרי החשבון השנתי המקיף, כלפי הנכס, כלפי המשפחה, כלפי כל העיר, התברר שלא כל כך צריך מיסים ברמה הגבוהה כזאת, ולכן אפשר להחזיר לאנשים, למשפחות או לעשירים שבהתחלה נתנו יותר, חלק מהמס. ובעצם עכשיו היורש הולך ורוצה לגבות דבר שהוא נולד בעצם. בעצם זה לא היה דבר שמגיע לאבא שלו, כי הוא שילם את המס, כי ככה היה צריך לשלם. עכשיו החליטה העירייה, החליטה דוקס, החליטה פריץ, היות ויש לי כבר מספיק כסף, אני רוצה לזכות. היה לי איזשהו בונוס כספי במקום אחר, אני רוצה לזכות את המשלמים תמורת התשלום. על זה אני רוצה לדון. הייתי רוצה לפתוח בדוגמה מי שנוסע היום בכלי תחבורה ציבורי, למשל ברכבת, ברכבת ישראל, אז הוא משלם נסיעה, מחיר מתל אביב לחיפה בוא נאמר. אם הנסיעה מתעכבת, ויש איחור של יותר מחצי שעה, הוא יוכל לגבות על ידי תשלום ותלונה ברכבת ישראל, אולי אפילו משרד התחבורה, הוא יוכל לגבות את המחיר של הנסיעה חזרה. הוא מקבל פיצוי של עוגמת נפש. הפיצוי של עוגמת נפש, פה זה ודאי אישי, אדם, ראובן שילם כך וכך כסף לנסיעה ברכבת, הפיצוי זה לראובן שעכשיו חצי שעה, בגלל הרכבת התעכב, והעוגמת נפש היא לראובן, אם חס ושלום עוד לא הספיק לתבוע את זה, לתבוע את הכסף שמגיע לעוגמת נפש, לכאורה זה לא קשור אליו, ליורשיו. יורשיו לא היה לעוגמת נפש. עוגמת נפש של החברת התחבורה כלפי ראובן, היא אישית כלפי ראובן, היא לא שייכת ליורשיו. אדם קנה כרטיסייה, אני לוקח לא רב קו שבזמננו, מיד נגיע לזה, כרטיסייה כתוב שם ניקובים, נגיד 20 ניקובים, 10 ניקובים, הוא בעצם שילם חוב לחברת עשרות, אגד שיהיה, אגד חייבת לו מספר ניקובים, 10 ניקובים, חייבת לו 10 ניקובים. אם אנחנו הופכים את הכרטיסייה מאחורה, כתוב כל מיני תנאים, זה לאדם בלבד, אתה לא יכול לתת זה לאדם אחר, למרות שאיך אומרים, המנהג הוא שאדם בכרטיסייה מסיע אחרים, אותו דבר ברב-קו, אדם מסיע ברב-קו שלו מספר ניקובים, אבל בעצם זה סוג של חוב. אגד חייבת לי 10 נסיעות, והיא מראה לי את הכרטיסייה, הנה, בכרטיסייה יש לך 10 ניקובים. אם אני אאבד את הכרטיסייה, אני אוכל לתבוע את 10 ניקובים שלי? מה פתאום? אבל הם חייבים לי, זה חוב, הם חייבים לי את הנסיעה, אלא יש כאן תנאים. התנאים הם, 10 ניקובים האלה הם בשבילך, הם לא בשביל אנשים אחרים. אז 10 ניקובים האלה זה עבורך כל עוד השומר על, על הכרטיסייה. זה חלק מהתנאים, גם חלק מהתנאים זה שתעוגמת הנפש, שתגלם זה פרסונלית לך ולא לאחרים, בוודאי לא ליורשיך. אם ניקח את הקצה השני, את הכיוון, את הדוגמה הקיצונית שונה, אדם משלם ביטוח פרמיה, יש לו נגיד עסק פרטי, והוא משלם פרמיה, הוא מגיש אחר כך החזר הוצאות מס, לפעמים מדינה מזכה אותו בכל מיני זכויות מס, בגלל העסק הפרטי שהוא הקים, הוא מטפל באנשים, הרבה הוצאות הוא מוציא, טלפונים, חשמל, ארנונה, גז, מים, רכב, הוא מפרט את כל הדברים האלה, ואז המדינה, רשות המס, מחליטה לתת לו החזר כזה או אחר. פה ודאי, אם המוריש לא נמצא כאן, ברור שזה שייך ליורשיו, כי גם אם יקרה ביקרה בדיוק הפוך, שהוא יגיש בעצם בקשה להחזר מס, ובסוף יתברר שדווקא הפוך הוא טעה, ודווקא הוא לא שילם מספיק מס, והוא צריך לשלם את המס, גם יבוא ליורשיו בטענה, זה לא ייפסק אצלו. זאת אומרת, זו דוגמה קיצונית שאנחנו מבינים שהעסקה היא לא עסקה פרסונלית, אלא עסקה היא עסקה פר נכס, פר שם עסק, פר נכס, רכב, עסקה. ולכן פה זה לא משנה אם המוריש קיים או לא קיים, אם המוריש לא קיים יגבו מיורשיו או ייתנו ליורשיו. וזה ודאי שונה מהציור שדיברנו קודם בכרטיסייה, ששם זה ודאי דבר פרסונלי אישי, שאם יש לבן אדם תביעת תרעומת, זה משהו אישי, אני, לא, אני רוצה מהחברה תרעומת, אבל לא אנשים אחרים. עכשיו, יש סיפור מאוד מעניין, בשוט של הראשונים מדי פעם, דנים בשאלות מאוד מעניינות, אבל הם גם מביאים את הסיפור של מה שקרה שם בקהילה. זה סיפור שהמעריק בשורש גימל.
זכאי לציוד, או כל הכנס, זאת אומרת, מה יותר עולה בשקט. זכה מאוד. לא יצויה שכר יש סכבים שמזכר עובד, והוא נחתר יותר בקיבל, כלום גם, גם סוף הזור לעבור ראשים, מה עם מותו של סכבים? האם מותו של סכבים שזה בעצם כבר יוצר איזה יושב וראוי לראשים?
מצוין, נאמרה מצוינת. רצו אם תחס אליי במשך הדברים, כל מה שדיברנו שפיצוי של עוגמת נפש זה פיצוי אישי, זה כמובן שזה לא הגיע לפסק דין, שזה לא הגיע כבר אל בית הדין, או אל בית המשפט, או שלא הגיש את התביעות. אבל אם כבר הוגשו התביעות והסכימו לשלם, אז זה ברור שכבר הוא זכאי בכסף וגם לא עכשיו זכאים בכסף. סיפור שמופיע בישות מעריק, סיפור מאוד מעניין שאנשים הלוו כסף לדוקס. קהילה מסוימת חיה ב, נגיד בפולין, וקהילת סושטוביץ' אין לה המון המון כספים, הדוקס שם צריך כספים כדי לבנות רכבת לעיירה או לעיר הזאת שם, והוא גובה ביהודים כסף. הוא הולך להשאירים ואומר, תנו לי עכשיו מראש את הסכום הארנונה שאני אגבה מכל היהודים, או תנו לי אתם קצת מראש כסף הלוואה, אני, כשירחיב, אני אחזיר שם את הכסף. וכדרכם של בני עשיו, אמרו, מצטער, לא רוצה להחזיר לכם את הכסף. לאחר מות הדוקס, הדוקסית באה אל הקהילה ואמרה, אני יודעת מה עולל בעלי, אני יודעת שמגיע לכם כך וכך, תבין בתקילים, בואו, קחו את הכסף. ובזמן השאלה מתאר המעריק שאותם השירים כבר הסתלקו לבית עולמה. והיורשים באים עכשיו בטענה אל הקהילה ואומרים לקהילה, מדוע אתם את הכסף שקיבלתם מהדוקסית? למי לקחתם? לעצמכם? שכחתם שאת הכסף, מי שנתן לדוקס היה עשירים? אז אתם צריכים לתת לפי כל בית אב, לפי מספר יורשיו. מה פתאום חתם לתת זה לקהילה? הדבר הזה עורר פולמוס, איך אומרים, ברא כל הגולם בקושיות האלה של האם חוב, בעצם יש כאן מחילה על חוב או התייאשות מחוב. העשירים האלה הבינו עם איזה דוקס יש להם עסק. הבינו טוב מאוד שהוא אמר, אני לא מתכוון לשלם, שהם לא יראו ממנו את הכסף. בעצם הם לכאורה מתייאשו, נכון שהם לא אמרו אנחנו מתייאשים, הם לא כתבו כאילו התקבלנו את החוב, אבל ההתנהלות וההתנהגות של הדברים הייתה זה שבעצם השיר אכן שילם. עכשיו יורשיו נזכרים להגיד הוא לא מחל, אנחנו לא בטוחים שהוא מחל, אבל פני הדברים, איך שזה נראה, זה שכנראה הוא מחל על החוב. המעריק וככה שולחן ערוך, הרימה על כל פנים, בסימן גוף שאתה מחכים אל בחוש המשפט פוסק, שהקהילה כבר זכתה בחוב, בגלל שהייאוש בחוב קונה. הקצות אחריו גם החזיק את דבריו, אבל החכם צבי הרי קיבל תפקיד, שם של תפקיד שהוא היה ראש הגולה, נקט שתי סיבות מדוע הפסק הזה לא נכון, עד כדי שהוא כותב שמקום נתנו לו מן השמיים לחלוק על הרימה ולהעיר את ההערה שלו. מה הוא רוצה לטעון? נותן שתי טענות. טענה ראשונה הוא טוען, גם גויים מצווים על הדינים. הדוקס ואו הדוקסית יודעים שהם חייבים כסף. לעשירים האלה שנתנו להם את החוב, לא חייבים כסף לקהילה. הקהילה לא נתנה להם את הכסף. העשירים הספציפיים באו ונתנו את המיסוי היותר גבוה, כדי שיוכלו לקדם את העיר הזאת, לבנות שם מסילת ברזל וכדומה. החוב הוא כלפי העשירים האלה. וגם אם הדוקס הזה לא רצה לתת, כשדוקסית נותנת את זה, היא נותנת את זה כי יש לה מצווה לפרוע חוב. גם הם מצווים על הדינים. זאת אומרת, גם אם תגיד, איך אומרים, שהכסף ניתן לקהילה, ואולי האדם התייאש, אבל זה לא קשור לפריעת חוב שהבן אדם שחייב את הכסף, רוצה לתת את הכסף. למי הוא רוצה לתת את הכסף? למי שהוא חייב. הוא לא נתן את הכסף לקהילה כי הוא אוהב את הקהילה. הוא נתן את הכסף לקהילה כי נתנו לו כסף, הוא רוצה להחזיר את זה. ומי נתן את הכסף? העשירי. הערה ראשונה. הערה שנייה הוא טועה, צריך להבדיל בין חוב, שזה דבר, איך הוא רוחני, נתתי כסף, ממוני גבך, בסדר, אבל אין שום דבר שיכול להחזיק אותנו קשורים, לבין עבדה שיש שם חפץ, אדם איבד חפץ, הוא מתייאש מהחפץ, הוא יודע בדיוק על מה הוא מתייאש, החפץ הוא חפץ בעין. המעריק בא ואמר, קל וחומר, אם על חפץ בעין אני רואה שיאוש מועיל, אז קל וחומר שמה מועיל? קל וחומר על חוב יכול להועיל יאוש. אומר לו, החכם צבי, אתה צודק, סברה טובה, אבל עדיין יש להבדיל בין חוב לבין עבדה. בעבדה, איך אומרים, יאוש באמת קונה. מה שאיכן בחוב, אם בן אדם באמת מחל את החוב, בסדר. אבל אם אדם לא מחל את החוב, איך החוב יסתלק בה בגלל שהוא לא חשב איך אני יכול לתבוע את החוב? זה לא שייך בכלל. החוב זה חוב אמיתי, יש שיבוד ממון, יש שיבוד נכסים. נכון, בגוי אין שיבוד נכסים. אבל החוב הוא, הגוי חייב ליהודי את הכסף, זה לא קשור מה יהודי מתכוון להתייעש שלו. יאוס רק הלכה בעבדה. כן.
מצוין. יש תקנה של עם
נכון, אתה עוזר לי עוד, לא רציתי להיכנס לזה, החכם צבי מביא את זה עוד כסיבות לטובתו, נגד המעריק, נגד רבינו הרמ"א, הוא אומר, כל עוד אתה הולך עכשיו להוציא ממון מהגוי, הרמ"א פוסק כמו המעריק, אני לא הולך להתווכח. אבל אם הדוכסית באה ואומרת, קחו את הכסף, אז מה, הקהל אומרים, אנחנו זכינו מההפקר? אתם לא זכיתם מההפקר, אתם שלוחים של הדוכסית לתת את הכסף למי? לעשירים. או בפרט עוד שנתנו את הכסף. אז מה אתם זכיתם? איך היורשים?
אולי זה לא דומה, כי סתם כדמה יושבלים, אני לא יודע מי גנתי, אבל כל שאני יודע מי לקחת...
נכון, נכון. נכון, פה אין לי שום סיבה ל... אני אומר, גם אם התייאשת מ... אני לא הולך לגבות כי זה לא מעשי. אני לא רוצה לשבת בכלא. הדוכסים שם, אתה תקווה אותם, אתה תשב בכלא. זה לא שאני באתי ואמרתי, אני מוכר על החוק. בכל אופן, זה מכריח אותנו להגיע אל דיון נוסף, שבעצם נגד רמה קשה לפסוק. אלא מה, וגם פה הכסף הרי נמצא בידיים של הקהילה, הקהילה הרי מחזיקה את הכסף שהיא קהילה מהדוכסית, והם רוצים להחזיק את הכסף לעצמם, את המיסוי, את היתרת המיסוי. זה דוגמה, אני אומר כאן לנושא שלנו, אני עושה קצת כמו גזור והדבק. נכון, האחרונים דיברו פה על מחילה בחוב, ייאוש בחוב. אבל זה בעצם מה שקורה אצלנו בנושא שלנו של החזר מיסוי. החזר מיסוי שהוא שייך לנכס, על זה לא דיברנו, ודאי היורשים יקחו את זה. החזר מיסוי שהוא פרסונלי, כמו שהרב דיבר, אחרי תביעת בית דין או בית משפט, וכבר אושר התביעה, סכום התביעה, ודאי שהיורשים מקבלים. אנחנו מדברים על שתי מקרים כאלה. כאשר היורש יודע שאבא שבכלל לא תבע את החוב הזה, את הזכות ממון לגבות את המס, ואנחנו רוצים להגיד, כמו המעריק, כמו הרמ"א, שהוא מחל על הזכות הזאת. זה כל שכן, אם חוב שבאמת חייב לי ובאמת מגיע לי, אני מוכל, המעריק תופס את זה ככה, אז בטח זכות של החזר מיסוי, בטח שזה מועילה כד מחילה. ואם האבא לא תבע, מה אתם נזכרתם עכשיו לתבוע? מה פתאום? יכול שאתם תובעים בצדק, אבל איך אומרים, יש כד מחילה בחוב. אתם עכשיו רוצים להוציא מהציבור? אתם מספק, איך תוציא מספק? ויש סיור ש... איך אומרים? גם היורש, גם המוריש, סליחה, לא ידע את השינוי הטבעי או האל-טבעי שהיה שגרם אחר כך שיש החזר מיסוי לכל מיני אנשים. גבו מיסוי כדי לבנות רכבת, בסוף ברור גם הוא. נכון, בדל.
או
נכון, גם פה צריך להבדיל הבדל מאוד עדין. אם מדובר תביעה בטעות, זאת אומרת שהעירייה לא עשתה חשבון נכון, אז ודאי שזה גזר. גזר חייבים להשיב ליורשים ולהתמן נפלים. אלא מדובר שבאמת היה כאן איזושהי תביעה צודקת, רק נוסף איזשהו מקרה, כמו פה, שהדוכסית תבוא ותשלם, אחרי שהדוכס אמר לא ישלם, זה באמת לא הגיוני. איך אומרים? העולם שם היה נוהג שלא משלמים מקרה כזה. בכל אופן, זה מכריח אותנו לדון בספקות מעין אלו, כאשר יש רבים ויחיד, יורשים שעכשיו רוצים להוציא את הכסף מהקהילה, ויש מחלוקת בשולחן ערוך, לדון בכלל הזה המפורסם שיחיד ורבים, הרבים נחשבים מוחזקים. בתרומת הדשן הוא מסביר שתי עקרונות, שתי סיבות מדוע הרבים מוחזקים. אחד זה תקנה, קדרה דבי שותפי, לא קריר ולא חמיר, משותפים, אם אתה לא תגיד תקנה מכוח רבותיהם, תקנה של חכמים, שהרבים מוחזקים נגד היחיד, אף אחד לא יפעל בשבילהם. אני, שאני רוצה להוציא משהו מהעירייה, אני אלחם, אני רוצה מרפסת, אני אלחם. אבל אם איזשהו איגוד צריך להוציא מרפסת, איך אומרים? אני דיברתי עם המנכ״ל, הוא דיבר עם המזכיר, הוא דיבר... לכן תקנו שכשיש ספקות של ציבור, בגלל שהם שותפים, אף אחד לא יתרח, תקנו, דרך לשותפים אלו, תקנו שזכותם הם יהיו מוחזקים לספקות. טענה שנייה אומרת תרומת הדשא שהיא מאוד לענייננו, הוא מביא גמרא במסכת בבא מציעא דף ע"ג, שהוא כותב שם שהציבור הם בתסקא דמלכא יתיב, זאת אומרת, יש להם את הכוח של המלכות. כמו שמלך יכול לגבות ארנוניות ומיסים, בבבת הדף חטא רשאים לעשה את קיצתם, זה העירייה רשאים לעשה את קיצתם, מכוח כביכול המלך, ממילא מונח שבמיסים הם מוחזקים כי זה הזכות שלהם, יש להם את כוח של המלך לעניין זה של מיסים. ולכן בציור פה של מיסים, שאתה עכשיו הולך לרשויות, אתה רוצה להגיד, לא מדבר על חוב הלוואה, שזה ודאי לרשות אין זכות יותר עליך מצד תרומת הדשן, אלא מדובר באמת על מס, לא על מס בטעות כמו שרבינו אמר, אלא על מס שיצא איזשהו סיבה של להחזיר את המס. ואז הסיבה הזאת היא סיבה חדשנית שהיא נולדה, שהיא לא הייתה קיימת בזמן הגבייה. פה אנחנו באים ודנים לפי השיטות האלה כאן, היות ואנחנו רואים שהרבים מוחזקים נגד היחיד, ובארנוניות ומיסים זה הזכות שלהם. אז כאן כשאתה יחיד תרצה להגיד, הנה מגיע לי את הזכות של אבא שלי, נכון שלא תבע את זה, ונכון שאולי הוא התייאש, אבל אני עכשיו טוען שלא התייאש, אדוני אתה בספק, ואתה עכשיו רוצה להוציא ממי מוחזק מהקהילה? לא, אנחנו רואים שהיות והקהילה היא מוחזקת, זכותך יותר חזקה מהם. אז נעצור כאן, בברכה שבחורים הכנסים יהיו קוראים ונלמד וידע להשכיל יותר ויותר, בעזרת השם. אתה שואל שאלה מצוינת. בשאלה של החוב, אמרתי להבדיל בין זכות מס לחוב, בשאלה של החוב, באמת החפץ צבי אומר, מקום הניחו מן השמיים, יוציאו את זה מהקהילה, אתה אז גם פוסק נגד הרימה כמו החפץ צבי, ייתנו את זה ליורשים, אין החינם. אבל פה, כשמדובר על מס, פה זה כבר סיבה אחרת. זה לא שהם חייבים לך. הם לא חייבים לך, אלא הגבייה היא גבייה שיש רצון, אולי רצון אפילו חדש מעל גדר הטבע של העירייה לבוא ולשפות את כל אלה שנתנו לנו ארנונה בשנת 2000 תשע"ב, כי קיבלנו כסף איזשהו תורם פילנטרופ מחוץ לארץ. עכשיו אנחנו רוצים לתת לכל תושבי קריית משה כך וכך תגמולים. אז היות והוא לא טבע את זה ועבר תקופה, אז אנחנו טוענים, אז אנחנו חושבים שהוא התייאש מזה. תודה.
תודה רבה, יישר כוח לרב ישראל גליקמן על הרצאתו, ובזה אנחנו נסיים את המושב השלישי של הכנס. אני מודה בראש וראשונה לרב רצון הרוסי שליווה אותנו במהלך כל המושב, ואת המרצים, הרב עניון, הרב רכניץ, הרב גליקמן, שעדיין נשארו עד כאן, ולכל הקהל שליווה אותנו במושב הזה, ואני מאחל שנמשיך לשמוע הרצאות שמחכימות אותנו בנושא של עינינו ממונות. שעבורי זה באמת משהו קצת שונה כשאני עושה כל הזמן בדיני נפשות. אנחנו מאחלים שבאמת הכנסים האלה ייתנו באחד הימים את היכולת שבמדינת ישראל באמת יהיה דיני ממונות על פי הלכה, וכל עם ישראל יפעל בהתאם להלכה. תודה רבה.
אני מודה לידי הדבר כשאז כאן. אני מזמין את ידידי מר אלעד זרחי, שראש מחצת את דבר.